עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103 FM. 1-2
אהלן, שבוע טוב. שלום לך.
בוקר טוב! בעיינו, שמה נשמע, מה קורה בעניינים? יריבוש, גם אתה פה.
אני כתה, כן.
איזה יופי. עכשיו התחיל השבוע. עכשיו התחיל השבוע.
ועוד שנייה הוא נגמר.
טוב, בן פשוט, בן פשוט מחליף את קלוגפט, אז הוא לא מגיע היום. שמעת שקלוגפט הלך? מה קרה? מה השתבש לנו שם?
אתה חושב שהשתבש משהו? דווקא עושה עבודה טובה, לדעתי זה עניין עסקי.
כן.
זה מה שקראתי, קראתי שהוא זכה במכרז יחד עם ספי שקד, לקמפיינים נדמה לי בפורטוגל או משהו כזה.
פורטוגל.
כנראה שהם משלמים יותר, שם.
יכול להיות.
למה, אתה יודע משהו אחר?
לא, אין לי מושג, אתה יודע, אני כבר לא בחבורה.
למה באמת לא שמעתי על זה? מה, עבר חתול שחור?
לא שחור, אפור.
הבנתי. טוב, איך היה כיפור? צמת?
לא, לא צמתי. לא צמתי. נו, באמת.
לא, אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך אחרת. בנית סוכה?
אין לי איפה לבנות סוכה, לצערי.
אתה רואה? אתה עושה מה שנוח לך, זה העניין.
מה שנוח. שזה מבאס אותי שאין לי סוכה, האמת. זה ממש מבאס אותי. אבל יום אחד אני מקווה, יהיה לי בית עם גינה... ושדות מסביב וציפורים מצייצות ואני אבנה גם סוכה, אבל...
אני ראיתי כמה תמונות מבני ברק על סוכות שבנויות פחות או יותר באוויר, אז אתה יכול לאמץ את זה.
צריך אולי באמת להמציא איזה משהו, איזה מרפסת ניידת כזאת שאתה מחבר אותה לבית, משהו.
לא, אבל אין לכם איזה סוכה
באוויר.
אבל בוא, אתה קצת עושה לעצמך חיים קלים, אין לך את הבניין משותף, לא?
כן.
אין לכם למטה רחבה שאתה יכול לבנות?
כן, אבל להתחיל ופה ושם זה מורכב לרדת לכל זה.
מה אתה עושה מה שנוח לך, נו, בקיצור.
מה עם הרך הנולד? יש שם כבר?
יש שם, כן. רז.
רז?
רז, כן.
סוד.
כן.
איזה יופי.
לגמרי. שעה טובה. מאוד התעניינת, כן, אז גם הייתה הברית, כן.
חתכתם?
זה כל כך התריד אותך.
חתכתם?
נו, מה לעשות?
ברוך השם, עכשיו יש לנו יהודון קטן בבית.
לא, אמרתי לך, עניין חברתי, לא נחזור על זה. אבל וגם אמרתי לך, זה מה שיהיה, אבל זה לא היה דתי, שום כיפות, שום טקס, שום משפחות, שום כל הדבר מלא.
לא ברכה, לא כלום?
תודה שנגמר, זה פחות או יותר הברכה.
רק חיתוך בלי שום...
כן.
באמת?
נו, מה, אנחנו לא מאמינים בדבר הזה. לא מאמינים קסים האלה בפולחן הזה. אנחנו אפילו קצת סולדים ממנו. אנחנו עושים את זה כי זה חברתית, ושיקולים בריאותיים כאלו, או, אתה יודע, יש לזה יתרונות וחסרונות מבחינה פיזית. אבל להפך, כל הפולחן רק מרתיע. בטח באירוע כזה שהוא בסוף פגיעה פיזית בעולל.
במה אתה יהודי?
בהרבה יותר דברים ממך, לדעתי.
מה, כאילו, מה מחזיק? אפילו ברית אתה לא עושה כמו עם ברכה, אז
אני,
מה?
אני יהודי.
אז מה, אתה חותך לו בגלל שיהיה לו כמו לחברים שלו. אז במה אתה יהודי? לא הבנתי.
אני יהודי.
לא שבת, כיפור צמת?
לא.
אוקיי. נסעת על אופניים?
קצת.
נו, אז בסדר, קיימת את המצווה של החילונים, יפה. אבל כאילו, אז במה אתה יהודי? לא הבנתי.
הרבה יותר ממך.
מה, כאילו?
אני אסביר לך במה אני יהודי. אני יהודי בזה שקודם כל נולדתי לאמא יהודיה. אני חלק מהעם היהודי, חלק מהלאום היהודי. ויותר מזה, אני יהודי חילוני. אני יהודי שלא מאמין בבורא עולם, אני מאמין באדם, במצפון של האדם, ובמה שמכניסים לתוכו, זה בעיניי היהדות שלי.
אבל איך אתה...
לך יש עם זה בעיה. במה אתה יהודי? אתה לא בנית סוכה. אתה צריך לבנות סוכה, לא? כל אחד בוחר לעצמו במה הוא מאמין ובמה הוא עושה ומה הוא לא עושה.
נשמה, כפר העיניים, אמנם לא בניתי סוכה, אבל היום בבוקר התפללתי.
אבל לא בנית סוכה.
הנחתי תפילין, כן? אבל אני אקיים את מצוות הסוכה בעזרת השם. אני אהיה בסוכה, אולי לא שלי, אבל אני אהיה, ויש לי ארבעת המינים, ואני מקיים מצוות. את רוב המצוות אני מקיים, וחשוב לי לחנך את הילדים שלי שישארו יהודים, והתחתנו עם יהודים ויהודיות, וימשיכו את שם השם עד בו גואל. במה אתה משאיר, מה אתה משאיר לדורות הבאים? איזה חיבור יהיה לילדים שלך ליהדות?
אני זוכר מלימודי התנ"ך שלי ולימודי היהדות, שיש בין אדם למקום ויש בין אדם לחברו, ואני אומר לך שבבין אדם לחברו אתה לא יהודי.
נו רגע,
לפחות הערכים שאתה מביא לכאן, זה לא ואהבת לרחה כמוך, ולא אהבת את הגר, ואנשים שאתה תומך בהם, וארגונים שאתה תומך בהם, זה הדבר הרחוק, הרחוק, הרחוק ממוסר יהודי. אז במקום של בין אדם לאדם, שבעיניי זה, אם אתה כבר שואל במה היהדות תרמה, כאן היא יצקה תוכן וערכים בערכים האוניברסליים, שם אתה מפשל.
מה ההבדל בינך לבין נוצרי? יש הרבה מאוד אנשים נוצרים שבין אדם לחברו, צדיקים, גדולים. בוא נגיד לך משהו.
יש הרבה יותר נוצרים שהם יותר טובים ממני וממך. נכון. יש נוצרים גרועים. נכון. יש בני אדם בעולם הזה.
נכון. נכון. גם הרבה חילונים צדיקים יותר מדתיים, אבל כי זה לא משנה. אני מדבר איתך על היהדות. לא מדבר איתך בקטע של ואהבת לרעך כמוך, שזה דבר חשוב גם ביהדות, אבל גם בנצרות יש אנשים שרואים את האחר, ויש להם כל מיני פסוקים שלהם מהברית החדשה.
היהדות מתהדרת. הכל נפלא. היהדות מתהדרת בתרומתה לאנושות, בכך שהביאה חלק מהערכים האלה, הערכים האוניברסליים, שאני אומר, דווקא אותם, אתה יכול להמשיך לצעוק על עצום בכיפור, אבל את הערכים האמיתיים שהיהדות באמת...
מה זה הערכים אמיתיים?
בוא אני אגיד לך מה.
הערכים האמיתיים זה מה שכתוב בתורה. אתה עושה מה שכתוב בתורה?
גם אתה לא עושה מה שכתוב בתורה.
אבל אני כן עושה, למה לא?
א', אתה בוחר לעצמך מה לעשות, וב', אתה גם לא עושה את הדברים החשובים שיש להם מחיר.
איזה דברים חשובים לא?
למשל, ואהבת לרעך כמוך.
מי אמר לך שאתה עושה ואהבת לרעך כמוך יותר ממני?
אני רואה מי אנשים שאתה תומך בהם.
מי?
למשל, אתה נגד לאהבה או בעד לאהבה?
בעד לאהבה.
יפה, לאהבה ואהבת לרעך כמוך, זה כמו, אני יודע מה, שרימפס במסעדה כשרה. זה בדיוק הסיפור בבחייך הזה, ארגון שכל כולו שנאה, 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 גזענות. רוצים שלא יעסיקו ערבים, רוצים שלא יגורו, יזכירו להם דירות, יוצאים משם תקריות אלימות. אם זה המודל שלך לאהבת ורעך כמוך, אתה לא יהודי. אתה יכול להמשיך לצום ביום כיפור, אבל אין לזה שום משמעות מבחינת הכפרה. אין כפרה להשקפות עולם האלה.
א' לאהבה הוקם כדי לעזור לנערות שמסתבכות עם ערבים שמכים אותם וחוטפים אותם ומתעללים בהם. זה חשוב בעיניך או לא חשוב בעיניך?
אני, אתה יודע מה הדבר הכי מצחיק בלהבה? שלפני כמה שבועות, זה שודר בערוץ, ב-12, חייב להקריא לך את זה, כי זה פשוט הורס הדבר הזה.
אם אתה חייב, אז תקריא.
אז אני אקריא לך. כן. פרסום ראשון, חשד לפגיעה מינית בלהבה וניסיון הטיוח, נעצרה, נערה דיווחה למנהלי הארגון לפני לעשרה חודשים, כי הותקפה מינית על ידי פעיל מוכר שהייתה כפופה לו. בלהבה בחרו להשתיק את הפרשה. זאת אומרת, אצלהם, אתה מתאר אותם כאילו הם מצילים בנות ישראל יהודיות וזה. אצלהם בתוך הארגון התרידו, דרך אגב מי שחשוד בהתרדה הזאת זה אחד שהציא את הבית ספר הדו לשוני ונשפט על זה, זאת אומרת זה גם הקריטריונים כנראה בקבלה לעבודה, זה לא ארגון שמציל אף אחד, זה ארגון שמחנך לסינה וגזענות, ובסוף מוליד גם אלימות, ניסיונות רצח, שריפת בתי ספר, ועוד כהנה וכהנה. אז אם זה המודל שלך, זה האנשים שאתה תומך בהם.
הבנתי, אז על מקרה של מישהי שהתלוננה על מישהו, אתה גוזר גזרה על כל הארגון, תגיד לי, אצלכם אין עניינים של הטרדות מיניות?
בוודאי
שיש. אז זה אומר עליך גם? לא הבנתי.
לא, אבל האירוע הזה, אתה יודע, זה בעיניי באמת הדבר המביך ביותר שאפשר להגיד על האנשים האלה, שעוד מנסים לצייר את עצמם כאילו מה שמעניין אותם, זה למנוע הטרדות. האנשים האלה משתמשים.
זה לא, הם לא למנוע הטרדות. מה פתאום למנוע הטרדות? אמרתי לך, להציל יהודיות, להציל יהודיות, כן? שהתפתו ללכת עם ערבים, ובסוף הם מוצאות את עצמם באיזה כפר שמרביצים להם, והם מתעללים בהם, ולא נותנים להם לצאת מהבית וכל מיני דברים כאלה, והם צריכות עזרה, ומערכת הרווחה של מדינת ישראל לא יכולה לעזור להם, אז הם עוזרים להם, זה הכל, פשוט. זה טוב בעיניך או רע בעיניך, עוד לא ענית לי.
זאת הונאה בעיניי, מכיוון שזה לא מה שהארגון הזה עושה. אם זה היה מה שהארגון הזה עושה,
ודאי שזה מה שהוא עושה.
תשמע,
ודאי שזה מה שהוא עושה.
לא, אתה לא מכיר את הפעילות שלהם. אם זה מה שהם היו עושים, הייתי אומר לך, זה מגעיל אותי, כי מגעיל אותי הסטיגמה. אני מכיר הרבה יהודיות שהלכו עם יהודים, והם חיים חיים של טרור בתוך הבית שלהם, גם אם זה כפר סבא ולא כפר ערבי. יש גם את זה בכל מגזר ובכל זוגיות.
יש מי שיעזור להם במקרים האלה. נכון.
נו, ובמקרים של הערבים, בוודאי שיש, בדיוק אותם אנשים. וזה אחד. ושתיים, מה הם עושים? הם אומרים, תראו, הערבים מטרידים את הבנות שלנו, זה מה שאומרים בירושלים. הערבים, עצם הקשר עם הערבי הוא אסור, נכון, לכן אסור לערבים לעבוד בסור.
נכון, אנחנו נגד שנייה. התבוללות.
אם, תראה, נכון? רגע שנייה, מישהו שהוא בעד נגד התבוללות, אני יכול להתווכח איתו כמו שאני מתווכח עם מישהו שמתנגד להפלות. זה בסדר, זה ויכוח לגיטימי, אם כי יש בו אלמנטים של גזענות.
איזה גזענות?
גזענות, שאתה אומר לבן אדם, אל תתחתן עם איקס,
זה עניין של דת, לא של גזע.
בסדר, אבל אני אומר, אני יכול להתווכח. מה גזענות פה? רגע שנייה, אני יכול להתווכח. הארגון להבה לא עושה את זה. הם משתמשים בעניין הזה של חלילה בנות יהודיות יכירו ערבים, בשביל להצדיק גזענות שאומרת, אל תיתנו לערבים לעבוד פה, אל תזכירו להם דירות. מה,
די?
זה מה שהם עשו, אתה יודע שהם עשו עצומות. הם עשו עצומות נגד
מרכולים.
אבל זה העניין עצמו.
זה לא העניין עצמו.
העניין עצמו היא שנאה.
אתה בעד התבוללות או נגד התבוללות? לא הבנתי.
זה כבר סוגיה אחרת.
אתה בעד התבוללות או נגד התבוללות?
אני, אין לי בעיה שכל בן אדם יבחר לעצמו אם הוא מתחתן.
ולי יש בעיה. אני נגד התבוללות.
Fair enough.
יפה מאוד.
Fair enough.
ואתה מכם לא יישאר שום דבר בעם היהודי, ואנחנו נמשיך ונשמור את האור, זה הכל.
כאן הטעות שלך.
אתם לא מקיימים שום דבר, ולא אכפת לכם התבוללות, והילדים שלכם במקרה הטוב יישארו בארץ, במקרה הלא טוב לא יהיו בארץ, במקרה הטוב יתחתנו עם יהודים או יהודיות, במקרה הלא טוב יתחתנו עם לא יהודיות. עכשיו, זה יכול לקרות גם לנו, זה יכול לקרות בכל משפחה, כן? רק הסיכוי לזה אצלכם הוא הרבה יותר גדול, זה הכל. עכשיו, אם חרדי, כן, דואג שהנינים שלו יהיו יהודים, אתה אפילו, יש ספק, אם הילדים שלך יתחתנו עם יהודיות. פשוט.
תראה, סטטיסטית, ההיגיון אומר שאם אתה גר במדינת ישראל, הסיכוי שלך להתחתן עם יהודיה הרבה יותר גבוה, נכון? אנשים שנמצאים כאן, ולא רק הסיכוי שלך,
לא
גם...
יודע, היום רוב, לא, העולים, לא. רוב העולים הם גויים היום.
אוקיי.
היום רוב העולים...
רוב העולים הם גויים, אתה נכון? עומד מאחורי המשפט הזה.
כן, פשוט, ברור, בדקת? מה זה נתון? ברור.
הבנתי. טוב, ברור? מה זה הם עלו לארץ אם זה נתון?
בגלל חוק השבות השערורייתי.
אז הם גויים על פי דעתך. אבל...
מה זה על פי דעתי? על פי ההלכה הם גויים. מה זה על פי דעתי?
גם להלכה יש
פרשנויות. גויים ויהודים יש הלכה בעניין הזה, זה לא דעה. אין פה עניין של דעה. נו באמת, בוא, טיפה רצינות.
א', יש, והוויכוח מי הוא יהודי הוא ויכוח שרץ פה שנים, בין היתר בגלל חוק השבות, ומה בדיוק ההגדרה של יהודי?
רוב העולים היום הם גויים.
אני,
המדינה המופרעת הזאת, המופרעת הזאת, אחרי 70 שנה הגיעה למצב שחוק השבות שלה מאפשר לרוב אלה שעולים היום הם גויים, ולא משנים את חוק השבות.
אני שמח על כל אחד שהגיע, ואני אומר לך שהדעות האלה שלך, אם הם היו פעם פה בשלטון, אתה היית גורם להתבוללות, ואני אסביר לך למה.
גולדה חשבה בדיוק כמוני.
אני אסביר לך למה.
גולדה חשבה בדיוק כמוני.
גולדה, אתה יודע, אם זה העלה שאתה נתלה, העץ שאתה נתלה עליו, אז
גם בן גוריון.
אני אומר לך ש שאלת אותי על התבוללות. החיים כאן בארץ, ההחלטה לחיות כאן בארץ, היא החלטה שמייצרת המשכיות לעם היהודי, בין היתר גם לעם הישראלי. כן, זה מה שקורה.
מה זה עם הישראלי?
העם הישראלי זה
עם... מה, המצאת העם עכשיו?
ישראליות זה חלק...
מה זה עם? זה כמו עם הפלסטיני?
הישראליות זה חלק ממה שאנחנו נמצאים בו. זה חלק מההגדרה שלי את עצמי.
תגיד לי, אתה עובד בהמצאות עמים?
אתה ישראלי?
המצאתם עם פלסטיני, עכשיו המצאת עם ישראלי?
אינון, אתה ישראלי?
כן.
יפה, אז למה להתלהם? אתה גם מגדיר את עצמך ישראלי. כן,
אבל כשאתה אומר עם ישראלי, כשאתה אומר עם ישראלי, אתה מתכוון שאנחנו אותו עם יחד עם הערבים שגרים פה, והגויים שגרים פה, שזה אותו עם.
אתה מפרש רק חלק ממני.
המצאת עם.
אז בוא, אתה מפרש רק חלק ממה שאני אומר. אני גם אומר שגם היהודים שגרים כאן, הישראליות מחברת אותם. יש לי יותר משותף עם ישראלי, מאשר עם יהודי בחוץ לארץ הרבה פעמים. מה לעשות? כי אנחנו חיים את אותו סיפור, את אותו נרטיב, מדברים באותה שפה. ואני אומר לך שהדעות שלך שהן דעות קיצוניות, והן...
אני קיצוני.
נכון, והן נוטפות...
רוב הציבור חושב כמוני, אתה קיצוני.
והן נוטפות...
אתה קיצוני.
אל תהיה בטוח על רוב הציבור. והן נוטפות לפעמים, יוצא לך, גזענות.
איזה גזענות? תן לי משהו שדיברתי על... להבה זה לא גזענות.
אמרת, אני לא קונה חומוס ואבו חסן כמערבי.
להבה זה על בסיס דתי. יש פה מאבק על בסיס דתי, לא קשור לגזענות. תכף תגיד לי שמה שהאוטו עשו לטוצי זה גם אנטישמיות.
מי שתומך
בארגונים... גם אלימות נגד נשים עשיתם איזה גזענות.
לא, אבל תן לי להגיע לפואנטה. אם הדעות שלך היו פה רוב, חלילה, וזה מה שהיה...
זה רוב.
אני אומר, עובדה שלא, אבל אם זה היה רוב וזה מה שהיה, אני אומר לך שאתה היית גורם להמון יהודים חילוניים, וגם לא חילוניים, לשאול את עצמם, מה לי ולמקום הזה?
אוקיי.
מה לי ולערכים האלה? לא בשביל זה אנחנו גרים פה, בשביל אמונה כזאת.
אתה יודע שזה גם הפוך. כשאתם בשלטון, אז יהודי דתי אומר, מה אני צריך את הדבר הזה?
באמת, למה? מי מפריע לו לקיים את אורח חיים? מה מפריע לו? שאנחנו אנשים...
מה זה כל ההתבוללות הזאת? מאז הצלבנים לא אכלו פה חזיר כמו שאוכלים בתקופה הזאת. מה הבאתם פה לארץ? הרימות של חזירים, גועל נפש, שרצים.
זה נקרא חופש. מה זה הדבר הזה? זה נקרא חופש,
אינו. מאז הצלבנים, הארץ הקדושה הזאת לא ספגה את כל הדברים האלה. מה זה?
זה, מאז, אני לא יודע מאז הצלבנים, אבל העלייה, בעיקר מברית המועצות לשעבר, הקפיצה את מדינת ישראל קדימה, ובין היתר, ויהיה לכם כמה אנשים, שדרך אגב הם מאוד נאומנים,
גם העלייה ממרוקו הקפיצה את מדינת ישראל קדימה. גם העלייה ממרוקו הקפיצה את מדינת ישראל קדימה, בכל מה שקשור לשורשים, לאמונה ולזהות היהודית שלה.
ובהרבה מאוד דברים אחרים.
והעלייה מברית המועצות אולי הקפיצה את מדינת ישראל בהנדסה ובחשבונאות, אבל בעניין של זהות יהודית יש הרבה גויים שעולים, וצריך לתת לזה פתרון. מה לעשות? אני לא רוצה שרוב העולים יהיו גויים. הקמנו מדינה לא בשביל לעלות לפה גויים. ירדנו מהפסים?
השאלה מה ההגדרה שלך, השאלה מה ההגדרה שלך על יהודי ומה ההגדרה שלך על גוי. ואם הם היו מוגדרים כגוי, הם לא יכולים להיכנס לכאן, נכון?
ודאי שכן.
אז יש פער בין ההגדרה שלך לבין ההגדרה של החוק.
עכשיו בגץ פסק שאפילו אלמנה של מישהו שהוא גוי, אבל זכאי לפי חוק השבות, כן? זאת אומרת שיכול להיות שרק סבא שלו בכלל היה יהודי, לא סבתא שלו ולא אמא שלו ולא אבא שלו, והוא גוי גמור. האלמנה שלו גם זכאית לעלות לארץ ישראל.
נכון, אין לי בעיה עם זה.
חבורה של מטורפים.
אין לי בעיה עם זה.
מטורפים. ואחרי זה אתה אומר, אנשים יגידו מה הם עושים פה. נו, אז אני גם שואל, מה זה הטרלול הזה? אז גם אני שואל, מה זה הטרלול הזה? זה, זה השופטים שלנו? איך אמר עליהם הרב עובדיה, אוכלי שרצים, פועלי נידות?
הטרלול הזה, קראת את הפסיקה הזאת? הטרלול הזה נובע בין היתר מתוך רצון שמשפחה שהיה לה קשר עם ישראל, כולל ילדים שאולי הלכו פה לצבא, אנשים האלה לא יגורשו מפה פתאום בגלל שהם יהודים, או הכניסה לכאן תאסר עליהם, בגלל שהם לא יהודים, או שהכניסה לכאן תאסר עליהם, אלא להפך, מין רצון מוזר, אני יודע, זה נשמע לך מוזר, רצון לקרב לכאן אנשים, להביא לפה אנשים. שאנשים שיש להם קשר למקום הזה לא לנתק אותו, להבין שזאת השקעה במדינה, לא ההפך.
אתם התבלבלתם בניווט. המדינה הזאת היא מדינה יהודית. מדינה יהודית ליהודים. כן? אתם התבלבלתם, אתם מתבוללים, אתם מעלים לפה גויים, אנחנו לא רוצים להיות מדינה ככל העמים. אנחנו רוצים להיות מדינה אחרת, כן? ובגויים לא התחשב. זה מה שאנחנו רוצים.
אז אנחנו מדינה אחרת, שבה מדינה שהיא בית יהודי לעם היהודי, שהיא בית לאומי לעם היהודי, אבל אתה גם התבלבלת. היא דמוקרטית, יש בה גם רוב חילוני, או אתה יודע, זה כבר לא רוב, זה כנראה 40%.
אין רוב חילוני.
רגע, וזאת מדינה שהוקמה על ידי תנועה ציונית, שמרביתה הייתה חילונית לגמרי, אוכלי שרצים וחזיר. אז יש לך טענות אליי? לך להם מקימי המדינה.
אדוני, התנועה הציונית, ראשי התנועה הציונית שקמו, היו רחוקים מאוד ממה שאתם הבאתם אותה. הם לא היו ברובם אוכלי שרצים, לא היו אוכלים שרצים ופיגולים.
בוודאי שכן.
לא, ודאי שלא. ידעו מה זה שבת, ידעו מה זה תלמוד, ידעו מה זה ספר. על מה אתה מדבר? תקרא את בן גוריון, תקרא את גולדה, תקרא את האנשים האלה שהקימו את המדינה. איזה זהות יהודית הייתה להם. אתם לקחתם את זה למקומות הזויים.
בוא אני אגלה לך משהו. אני חושב שאנחנו לקחנו את זה בהרבה מאוד מובנים למקומות טובים יותר. כי כן, דברים משתנים, דברים גם משתנים בתוך החברה הישראלית. מה שהיה נתפס אז כטבו, היום נתפס כדבר לגיטימי ולהפך. ואני חושב שהחברה בגדול דווקא משתפרת. תראה את היחס לקהילה הגאה, למשל. ודברים השתנו לטובה, לא לרעה, אם אתה כבר מעלה את זה. ותסתכל אחורה ותראה שהמדינה הזאת לא הוקמה רק בתפילות ורק באכילת כשר וצום ביום כיפור. התפילה הזאת הוקמה בין היתר על ידי כוח עצום של אנשים ריאל פוליטיקס שהבינו שצריך לפעול בצורה מדינית ריאלית ולהביא לכאן מדינה, והם עשו את זה מתוך השקפת עולם בין היתר חילונית לחלוטין.
א', אני מסכים שגם קרו הרבה דברים שהביאו ההתפתחות המודרנית למדינת ישראל. זה ברור שמדובר פה בשילוב של כוחות. אני רק אומר, המקום שאתם הגעתם של ניקור מוחלט ליהדות, שבו אפילו ברית מילה אתם לא עושים, שבו אתם מתבוללים, אתם הגעתם למקומות מטורללים, התבלבלתם בניווט, זה הכל. פשוט התבלבלתם בניווט.
אני אומר שמי שמנוכר ליהדות כפי שאני מבין אותה זו אתה.
בסדר, המצאתם דת. גם הרפורמים אומרים שהם משנים.
אנחנו המצאנו, אתה חטפת את הדת. כל אחד ממציא דת. אתה חטפת.
אתה תגיד לי מה יהדות, מה זה יהודי ומה לא יהודי. בסדר.
תשמע,
הגענו לשלב שבו השמאלני אומר לי מה זה, שזה מה שאני עושה זה לא יהודי.
ינון,
יופי.
אתה חטפת את הדת.
בסדר.
ורתמת אותה.
נכון.
למטרות רעות מאוד.
אני חטפתי, החרדים חטפו.
נכון. ואחר כך גם באסלאם זה קיים.
רק אתם לא
יש גם אסלאמיסטים שחוטפים את הדת ולוקחים אותה לספרים היומיים.
אתה לא מרגיש שזה מגוחך קצת שאתה אומר שאנחנו חטפנו את הדת?
אבל זה מה שאני מרגיש. מה זאת אומרת?
אתה מרגיש, אבל מה לעשות? זה לא עניין של תחושות.
יש עניין של הלכה.
לא, עם כל הכבוד, זה לא אמורפי פוסט פוסט-מודרניזם.
יש עניין של הלכה.
מרגיש, אני מרגיש ככה, ואני מרגיש תראה. שהאלוהים שלי זה ככה, ואני מרגיש
בוודאי
שהאלוהים
שכן, גם אתה לא, כזה, לא, ינון, לא, בחייך, לא על מה אתה מדבר? גם אתה לא, ככה, לא, גם לא. אתה עושה מה שנוחה.
יש הלכה, אני מקבל את ההלכה, אני מקבל את הרבנות. היא כשאתה... אני מקבל, גם אם אני לא עושה כל דבר, אני עדיין לא משנה את הדברים, ולא ממציא יהדות חדשה. אתה ממציא יהדות.
כי אתה כנראה אדם דתי, ואני לא דתי, אני לא מאמין.
אין לי שום בעיה. רק אל תמציא יהדות, תעשה מה שאתה רוצה. אני רק אומר, אתם התבלבלתם בניווט, לקחתם את מדינת ישראל למקום הזוי, והיום, ברוך השם, בעזרת המסורתיים, בעזרת המזרחים, בעזרת העליות האלה, אנחנו נתקן את זה. נתקן מה איך אמר בנט, צייץ מה שהם בציוץ שלו שתפסו את המחבלים, את מה שהתקלקל אפשר לתקן. אז עשיתם הרבה דברים טובים, אבל קלקלתם הרבה דברים. אנחנו מתקנים.
אתה אומר את זה הרבה, אתה אומר המזרחים. אתה חושב שהמזרחים הם תומכים בלהבה ובבנצי גופשטיין?
כן, כן. בזכות הבנצי גופשטיינים,
אתה יודע, זה גזענות של ציפיות נמוכות.
בזכות הבנצי גופשטיינים אנחנו שרדנו 2000 שנה בגלות.
באמת?
בזכות הבנצי גופשטיינים 2000 שנה שרדנו בגלות.
אוי לנו אם זה המודל שלך לחיקוי.
נכון.
אוי לנו אם זה המודל שלך לחיקוי, והחוצפה שלך לדבר בשם המזרחים שהם תומכים באנשים חשוכים כמו בנצי גופשטיין. אני אספר לך משהו. זה בדיוק הגזענות הסמויה אצלך ולא רק אצלך. אתם רוצים כאילו לייצג את העם, אתם קוראים לזה העם. ואתם בשם העם, אתם פתאום תומכים באנשים הכי קיצוניים והכי עזועים והכי אלימים וגם הכי מסוכנים למדינת ישראל, כי יש גם נזק למה שהוא עושה. ואתה יודע, ומי שמחה לייצג אותם ולדבר בשמם?
תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה הרי לא מוריש את הילדים שלך שום טיפת יהדות, ואתה בא ומדבר על בנצי גופשטיין או עליי או על מישהו אחר, כאילו. אין לך שום המשכיות, הרי אם היינו 2000 שנה בגלות עם אנשים כמוך, כל האנשים לאורך ההיסטוריה שהיו כמוך נעלמו, יצאו מהיהדות ונעלמו. עכשיו, אתה בדיוק אותו דבר, כלומר, אין לזה שום עתיד שקשור לעם היהודי, ואתה עוד מעז לדבר על להבה ועליי ועל היהודים.
אני אגיד לך מה אני מוריש לבן שלי, אל תפרשן אותי, אני אגיד לך מה אני...
איזה זכות יש לך לדבר בכלל?
בוא אני אגיד לך מה אני מוריש לבן שלי. אני מוריש לבן שלי את זה שהוא חלק מהסיפור היהודי, הוא חלק מהעם היהודי, הוא חלק ממדינת ישראל, הוא מדבר עברית, ובין היתר אני מוריש לו גם את הערכים שלדעתי הם קיימים ביהדות, ואתה מתעלם מהם ובוחר רק ערכים אחרים של גופשטיין, שהם הערכים שמדברים על כבוד האדם, על דמוקרטיה, על 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 ערך החיים.
זה גם נוצרים, גם נוצרים מדברים על דמוקרטיה.
יש ויש, יש ויש.
דמו, הם נוצרים ומה, כי לא הבנתי.
חסר
באירופה נוצרים שמדברים על כבוד האדם ודמוקרטיה?
טוב מאוד.
ומה אתה שונה מנוצרים?
חסר נוצרים טובים?
אז במה אתה שונה מהם? במה אתה יהודי?
בזה שאני חושב שזכויות אדם זה דבר חשוב, זה הפך אותי לנוצרים?
אבל מה מבדיל אותך מהם? מה מבדיל אותך מהם?
מה מבדיל אותי?
כן.
שאני מוגדר כיהודי, שאני גר במדינת ישראל, שאני רואה את עצמי כחלק מהלאום היהודי וחלק מהמדינה.
מה הקשר שאתה גר פה? גם רבי גר פה, יהודי, זה עושה אותו יהודי? מה הקשר?
זה אותו ישראלי?
לא,
והוא דרך אגב בהרבה מאוד מובנים יותר קרוב ליהודים מאשר אחרים שלא גרים פה.
בסדר. לא תכננתי שנלך לדיון זה, כתבתי לי הרבה דברים, אבל נעשה את זה שעה הבאה. טוב, כותרות וואלה, המודיעין, העונה והמעצר, כך נתפסו שני המחבלים האחרונים שנמלטו מהכלא. צריך להגיד שפו גדול לכוחות הביטחון שעשו את זה בלי אף שריטה לאף חייל, זה יפה מאוד. נדבר עם אבי יששכר ופחי הפרסומות. כותרת נוספת מוואלה, פרופסורה של החלטת ה-FDA, חוששת צעירים לא יתחסנו, נמתין לקביעתם לגבי חיסון לילדים. ודילמת הטרגדיה של איתן, אנחנו במלחמה, כשהשיקול היחידי הוא טובת הילד, בסדר. טוב, דיווחי תנועה עם מעיין הוא... שלום אבי יששכרוב, פרשן לענייני ערבים, וואלה.
שלום ינון, שלום יריב.
מה שלומך?
ברוך השם, יום יום.
מה אתה אומר על התפיסה? תשמע, מבחוץ... זה נראה מאוד מרשים, גם מודיעין מדויק, גם נכנסו בכוחות גדולים לג'נין, שזה עיר מורכבת, גם הצליחו להתפוס את המבוקשים, גם לפי מה שאני מבין לא נפצע אף חייל, איזה מבצע הונאה שם היה תוך כדי, בוא, זה נכון כל איזה התרשמות נכונה?
תראה, אני חייב לומר שהפעם לא קראו לי כדי להשתתף באירוע במבצע הזה, אז אני יכול רק לתאר לך מה שאני שומע כמובן, אבל כן, היה שם כנראה איזושהי...
יכול להיות אחלה פרק בפאודה.
בערך, למרות שאתה יודע, בזמנו צייקתי שכל הקטע הזה של הבריחה מהכלא נשמע מופרך עד לא אמין בעליל, אז היו ישר אומרים לנו מה זה החרטה הזאת. פה הפעולה כבר הייתה יותר נקייה, יותר לעניין, יניב אלאלוף האוגדונר פיקד על המבצע הזה, או מבצע הונאה שהולך לכיוון מחנה הפליטים, מרכז לשם את מירב האש, את קרוב האש, מושך אל החיילים שם, בשעה שהימם והשבק עושים איזושהי פעולה שקטה הרבה יותר, באזור המזרחי של העיר ג'נין, שם הסתתרו להם אותם שני מחבלים, מיהם קממג'ה ומונדל אינפיעת. מונדל זה לוחם, דרך אגב, או איש מאבק בערבית. מעניין לו לציין את זה בהקשר שלו.
איך השם שלו?
מונדל אינפיעת.
מונדל?
מונדל, מונדל.
שהשורש הוא מה? נדל? נדל, אוקיי. טוב.
כן.
אני הבנתי ש... כן,
תן לו לסיים.
רק אתה יודע, בסוף האירוע הזה מסתיים באמת בצורה הכי נקייה שיכולנו לפלל על אלה כבות לה, מאחר שאנחנו רק יכולים לשער, שאם האירוע הזה היה מסתיים עם כך שהשישה היו הרוגים, ייתכן מאוד שההשלכות של זה לא היו מסתיימות באיזה כמה זריקות אבנים באזור ג'נין. לכן מהבחינה הזאת, מדינת ישראל קיבטה מהר את האש שהיא עצמה הדליקה, כאשר המחדל הזה של שבת, באמת שהוא בלתי נתפס, בסופו של דבר נגמר בכל הענות חלושה, בזכות המאמצים של השב"כ ימם והרבה כוחות אחרים.
אבי, בבוקר שהם נמלטו, אז התקשורת הישראלית הציגה אותם כבאמת ארכי רוצחים עם דם על הידיים, שעוד שנייה לוקחים נשק ויורים בבתי כנסת והפחידו אותנו, וגם ושערבי ישראל שתפו פעולה, ושזה הולך להיות פחד לצאת לרחובות. ועכשיו זה נראה דרדלה. זאת האמת, כולל גם הערב, אתם מדברים פה על תרגיל עונה, אני קראתי שאחד מהם אמר בטלפון לאבא שלו כמה שניות לפני המעצר שהוא לא הולך להתנגד והוא הולך לצאת כי הוא חס על האנשים שנמצאים סביבו. אז לא, אולי הגזמנו קצת, קצת בתיאור, בתיאור שלהם ושל המשמעות של האירוע הזה?
תראה, אירוע של בריחה של שישה עשרים מתוך בית כלא, כל עשיר, אתה יודע מה, לא רק ביטחוני, גם פלילי, זה באמת אירוע של מחדל. עכשיו, בוודאי ובוודאי, כאשר מדובר פה באנשים עם דם על הידיים או ניסיונות לפיגועי לרצח, כן? אנחנו לא מדברים פה על חבורה של פריירים. בוא נסביר פה לכל המאזינים. לא מדובר פה באיזה שישה חבר'ה שבאמת יצאו לזרוק כמה אבנים, אלא חלקם לקחו חלק בפיגועי ירי, חלקם במעשה רצח, ומה לא. עכשיו, אותה גרסה שהאבא מספר, זה לדבריו, אתה יודע. הוא מנסה עכשיו להסביר למה הבן שלו לא התנגד, למה הבן שלו לא נלחם. אז הוא אומר, אני רציתי לחוס, אני רציתי שלא יפגעו ביושבי הבית וכו'. אז אני גם לא קונה לגמרי את הגרסה של האבא שבא עכשיו לנמק מדוע הבן שלו לא התנגד, כי יש כבר, אתה יודע, קצת אכזבה וקצת ביקורת בכלי התקשורת של, בכלי התקשורת הפלסטינים, על למה בעצם לא ראינו פה איזה שירוע קרב. עם כל השישה האלה, בסוף, נכון, בריחה, באמת יוצאת דופן, הייתי אומר הירואית בעיני הפלסטינים ואפילו בעיני חלק מהישראלים.
כן, אבל הם יצאו, בוא, חצי הירואית. זה חצי הירואית, זה עד הרגע שהם יצאו מהאדמה, משם הכל התפנצ'ר, לא?
נכון, מהרגע שהם בעצם מסתיים את הבריחה, כלומר, מהכלא עצמו שהם יוצאים מאותו חור, מכאן ואילך, כנראה בגלל שהם לא רצו לחשוף את עצמם לסכנות שהשבק יעלה עליהם וכיוצא בזה, הם מורידים הילוך והופכים להיות באמת חבורה של איזה מין לואי דה פינס אבל הפוך. כלומר, אז שחקו על השבת, המשטרה, על כל מה שקרה. באמת פה זה היה בריחה לא מתוכננת. היה תכנון עד לרגע היציאה מהכלא, מאותה שנייה ואילך. אין פה שום תכנון, שום
בעצם סטרטגיה. בעצם האלטרנטיבות, הרי ישראל שולטת בשטח, וזה בדיוק ההבדל בין מה שקורה בתוך מדינת ישראל וביהודה ושומרון, לבין מה שקורה ברצועת עזה. איזה אלטרנטיבה הייתה יכולה להיות להם לחמוק מהידיים של כוחות הביטחון הישראלים?
תראה, המוח שלי קצת ניסה לרוץ למחוזות יותר פרועים יותר. כלומר, ניסיון להגיע לגבול הצפוני עם לבנון ולחצות את הגבול. ניסיון להגניע לגבול המזרחי שהוא די קרוב, כן, אנחנו מדברים פה על כמה,
נכון,
5 קילומטרים.
ירדן ממש קרוב, כן.
כן, ולחצות את הנהר, אין פה איזשהו גבול. עכשיו, גם אם אתה נופל בידיים של הירדנים, אחרי שחייה קצרה בירדן, או במה שנשאר ממנו, אז בסדר, אתה הולך לכלא ירדני, ובסוף בגלל לחץ של דעת הקהל ישחררו אותך שם. הם עשו איזה משהו שקצת לא היה ברור, כלומר, הבריחה הזאת, ההימלטות לכיוון צפון, לאזור הכפר הערבי נאור, כמדומני קוראים לו, ואז משם מתפצלים לשלושה זוגות לפחות, כל אחד הולך לכיוון אחר, והשניים האלה לפחות חוזרים לכיוון ג'נין. הייתה פה, אני חושב, מחשבה מסוימת, שרובם ינסו להגיע לג'נין כדי לנהל שם באמת קרב הירואי. כלומר, אנחנו ראינו כבר את עשרות, אם לא מאות החמושים במחנה
פליטים. למה הם לא נכנסו למחנה פליטים, לדעתך?
הם ידעו שמצפים להם שם, הם ידעו ששם זה יהיה המקום שיחפשו אותם.
תגיד, דאבי.
ולכן כנראה...
כן, סליחה.
ולכן כנראה החישוב שלהם היה, אוקיי, בואו לא נסתתר במחנה ונלך לכיוונים אחרים.
כן, אבל ישראל היה הרבה יותר קשה להיכנס למחנה פליטים.
נכון, אבל כנראה שהם העדיפו להימנע מקרב וללכת למקומות שפחות מצפים להם. עכשיו עוד הפעם, אני מודה, לא לקחתי חלק בתחקור של השישה האלה, אז אני רק יכול לשער ולפרשן את האירוע, אבל מעבר לזה באמת, אין פה איזושהי תוכנית סדורה, אין פה איזה קו מחשבה שאתה אומר, וואלה, איזה תוכנית, יאללה, הורידו אותנו על ארבע.
אבי, אתה יודע, גם אינון פה מתגאה בשליטה שלנו בשטחים ובמודיעין, וזה באמת מאוד מרשים, אבל יש את המאחורי הקלעים, שזה הדרכים שבהם אנחנו משיגים את המידע הזה, כולל באירוע הזה. אני שואל, מתי פעם נראה סדרה, ספר, מאמר, שמדבר קצת יותר לעומק על מה קורה מאחורי הקלעים? מי הרוויח כסף עכשיו בזכות זה שהסגיר אותם? מי אולי קיבל טיפול רפואי מציל חיים למשפחה שלו בשביל להעביר את המידע?
מה הטענה?
זה לא טענה, זה רצון לדעת את המציאות, ולדעת מה עומד מאחורי המשפט, יש לנו שליטה בשטח. אתה יודע, כי השליטה הזאת יש לה משמעות.
זה מפריע לך שערבים עוזרים לנו לתפוס מחבלים? לא הבנתי.
חלק מהדברים מפריעים לי, בוודאי, מפריע לי.
לאן לא תגיע?
אני מגיע...
לאן תגיע? אלוקים שישמור.
תראה, אני רוצה בכלל שנפתור את הסכסוך הזה, וזה אפשרי, אבל אותי לפני שפותרים...
אתה איתנו נגדנו, לא הבנתי.
אני איתך יותר ממה שאתה. אבל אני שואל שאלה אחת, כשאומרים כל פעם יש לנו מידע מודיעיני, ברור שאנחנו לא יכולים לפרסם ודברים כאלו, בכל זאת, האם יש דרך מדי פעם להסביר לציבור מה זה אומר מידע מודיעיני, איך חושפים את המידע המודיעיני הזה, מה המחיר של המידע המודיעיני הזה? זה הסיפור הגדול פה הרי.
אני אומנם שילמתי לא מעט כסף ל-103 FM ולכם על השאלה הזאת, אבל אם כבר שאלת, אז בנובמבר מתחילים לצלם את פאוד 4, ושם תוכל לראות חלק מהדברים, אבל עכשיו ברצינות, תראה, מה לעשות? אני, באמת, זה כיבוש, ובואו נקרא לילד בשמו, וזאת הצורה והדרך שאנחנו הכי קל לנו לשלוט על האזור הזה מבחינה ביטחונית. עכשיו, אני לא מאלה שבאים ואומרים, כמה כיבוש, כמה נורא, ואני גם לא מהצד השני שאומרים, נפלא פה, איזה יופי.
לא, לא, אתה די שמאלני, אבי, אתה די שמאלני.
הוצאתי את זה ממנו בסוף, אתה רואה?
כן, כן. עכשיו, העניין הוא שבסוף, אם אני מסתכל על הדברים האלה, מערכת הביטחון עושה את עבודתה נאמנה. כלומר, היה צריך להביא מידע על השישה, עשו כל מה שצריך. עכשיו, גם לא צריך להתפלא היום, הרבה מאוד מהמידע שמגיע לשבק, ולאמן וכולי, הוא לאו דווקא יומינט. כלומר, זה לאו דווקא מקורות אנושיים שבאים ואומרים משהו ואז נותנים להם 100 שקל או 1,000 שקל ואומרים להם, וואלה, שיחקתם אותה.
כן.
היום הרבה מאוד...
המודיעין פשוט של הערבים ברשות ובעזה עובד בצורות הרבה יותר אנושיות מהמודיעין הישראלי.
זה המודל שלך?
הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, מאחל להם לתושבים שם, שהיחס אליהם יהיה...
אל תהיה בטוח דרך אגב.
בסדר, נכון, רק לאחרונה הוציאו שם להורג איזה אחד שהיה עצור פולי, יצרו אותו באיזה הפגנה או משהו. טוב, אבי, ראיתי רק לסיום איזה מאמר שלך בוואלה, שאתה אומר שהטעות הכי גדולה של ישראל עכשיו מול עזה תהיה לתת להם כסף בחזרה במזוודות?
נכון.
למה?
כי אני חושב שבאמת המדיניות שהייתה פה במשך כל כך הרבה שנים צריכה להיפסק אחת ולתמיד. כלומר, קנייה עוד הפעם לחמאס. זה מסר מאוד ברור של חולשה. תעביר להם מסר חד משמעי על כך שהם צריכים להמשיך באלימות, בירי רקטות, בהטרדות על הגדר, במה לא. אי אפשר ככה להתנהל, אתה יודע, כמו איזה... כל פעם עם הדמי חסות האלה, חמאס דורש, אז חמאס מקבל. לא, אי אפשר. עכשיו, ברור ש...
וחזרה למזוודות, חזרה למזוודות זו קנייה של ישראל.
כן.
טוב, זה דיון ארוך, אבל מה האלטרנטיבה, אבי? לתת להם לרעוב שם, שאנשים לא יהיה להם כסף לאכול?
לא, אנחנו לא מדברים פה על ערבה, סליחה, בוא נעצור פה, כי אני באמת חושב שהחמאס עשה פה את אחד מתרגילי ההונאה המבריקים ביותר, שלכאורה מייצר פה תחושה של מצוקה כלפי הפקידים שלהם שתלויים ב-10 מיליון הדולרים שאמורים לעבור במזוודות בן זומן. למה? אתה יודע כמה כסף הם עושים במיסים שהם גובים מהאוכלוסייה? כמה כסף הם שופכים שם על התעשייה הצבאית שלהם, על תשתית הטרור שהם מקימים במנהרות, ברקטות ומה לא? תיקחו החברה 10 מיליון דולר מתוך התקציב של מאות מיליוני הדולרים שהם שופכים שם בכל שנה, ופשוט מאוד, יממנו את משכורות פקידי חמאס, על זה אנחנו מדברים.
אבי סחרוף, וואלה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
אחרי הפרסומות נהיה עם רן רזניק, מישראל היום, על ענייני הקורונה, FDA וכל זה. טוב? שלום רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום.
אהלן, שלום.
מה מצבנו הבוקר הזה?
אין עוד נתונים רשמיים, אבל לפי הנתון שיש לי, 7,500 מאומתים חדשים, 720 חולים קשים בבתי החולים, 195 מונשמים, כ-40 מחוברים לאקמו. הנתונים האלה של המונשמים והמחוברים לאקמו הם הגבוהים ביותר בגל הזה, ולגבי האקמו למשל הם הגבוהים ביותר בכלל.
רן, איך אתה מתמודד עם הקביעה של ה-FDA לא לחסן מתחת לגיל 65, והקביעה שלהם שאין מספיק דאטה על העניין הזה?
אוקיי.
זה לא מדויק, מתחת לגיל 65 אלה שצריכים, זאת אומרת ש...
כן, בסדר.
אז רגע, לא, אז בוא רגע נדייק את זה, יריב. אהלן, לא אמרתי לך בוקר טוב גם. אז קודם כל בוא נלך רגע בכל אופן להחלטה, או סליחה, להמלצה המלאה שלהם. לחסן מעל גיל 65, ולחסן את כל מי שעם מחלות רקע שפוגעות במערכת החיסון ועובדי מערכת הבריאות ועובדי מערכת ההוראה, והמורים ומורות מתחת לגיל 65, שבארצות הברית זה עשרות מיליוני בני אדם, כן? מתחת לגיל 65, שיתחילו לקבל מנה שלישית, בוסטר לקורונה.
כן, עובדי הוראה ועובדי בריא ועובדי רפואה גם.
שאלה, מה היא הגדרה של קבוצת סיכון? אבל בואו נדבר על מה שקורה פה, הרי.
לא, זה לא הגדרה. רגע, יריב, למה אתה מתחמק? מורים ורופאים, אחיות, זה לא קשור לקבוצות סיכון. ההחלטה היא לחסן אותם בכל גיל. זאת ההמלצה. ולגבי האוכלוסייה הכללית מעל גיל 65. אני אומר שוב, בארצות הברית, האוכלוסייה הזאת של עובדי מערכת הבריאות, ההוראה, וגם אנשים חולים עם בעיה במערכת החיסון שלהם, זה עשרות מיליוני בני אדם.
בסדר, אבל בסדר, עזוב את הגודל, אנחנו מדברים על העיקרון, האם ההחלטה של ממשלת ישראל לחסן מתחת לגיל 60, ובעצם לתת בוסטר לכולם, היא חסרת אחריות בהתאם להחלטה של ה-FDA.
אני חושב שזאת החלטה נכונה, אמיצה, טובה, טוב שהתקבלה. אני חושב שבעניין הזה זה אחד הדברים היחידים, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא לא שולי, הוא דרמטי, שאפשר להגיד שעשתה הממשלה...
אבל איך, אז איך אתה מתמודד עם ההחלטה של FDA? החלטה של FDA לא נבעה מכך שארצות הברית גדולה ואין מספיק חיסונים. הם דיברו בריאותית ואמרו שאין להם עדיין מספיק מידע, לא על האפקטיביות ובטח לא על הסיכונים.
נו, אבל יריבו,
שלישי לצעירים,
שלושה חודשים אחרינו פשוט, עוד שלושה חודשים הם גם התמונו.
ההחלטה שלהם, שנייה, רצית התשובה, אז אני אגיד לך רגע בקצרה. ההחלטה שלהם, של ה-FDA, שזה נכון שהם ההורים ותומים למתן תרופות עלי אדמות, ההחלטה שלהם נובעת מהנתונים האפידמיולוגיים של ארצות הברית, שאכן נתנו את המנות הראשונה והשנייה חודשים אחרי ישראל, ובמצטבר אפילו לא הגיעו להתחסנות של ישראל. אני מדבר מנה הראשונה והשנייה בהיקף שלה במובן של באחוזים, ולכן לארצות הברית ההחלטה הזאת נכונה עכשיו, וצפוי שבנובמבר הם ילכו, אני לא רוצה להגיד אחרי ישראל, הם ילכו לצעד הבא.
כן, אחרי ישראל, כי הם שלושה חודשים אחרינו, אבל תגיד לי משהו, אמרת שההחלטה של הבוסטר השלישי נכונה, אחת היחידות, אז מה כל השאר? לא נכונות כל ההחלטות?
כל השאר לא נכונות, בעיקר בהחלטות שלא קיבלו, זה פחות ההחלטות שקיבלו, לא קיבלו חודש וחצי, למעשה כמעט חודשיים, את כל הדרישות של משרד הבריאות. אני אגיד, גם זה נשמע תמיד בכל ענות חלושה, כי שר הבריאות ניצן הורוביץ לא מייצג שם את עמדת רוב בחיריו בקבינט הקורונה, אבל לא קיבלה הממשלה את דרישות משרד הבריאות להגביל בתו ירוק והגבלות תפוסה והתקהלות בישראל. ועד עכשיו הממשלה לא קיבלה את ההגבלות האלה, את ההמלצות האלה של משרד הבריאות, והיום יש בעצם... אין שום הגבלת התקהלות בישראל היום, ואפשר להתקהל בכל מספר כלשהו, ומשרד הבריאות חשב שזה מסוכן. חלק מאנשי משרד הבריאות, אני אומר, לא כולם, אולי אפילו לא רובם, חשבו שצריך לדחות את שנת הלימודים בחודש ולא לפתוח בראשון לספטמבר. ואני רוצה להזכיר לשניכם, יריב, עינון, שיומיים אחרי פתיחת שנת הלימודים, לדעתי בחוסר אחריות, יומיים אחרי זה, פתחו את השמיים של ישראל לכל הישראלים, כמעט מכל המדינות, ללא שום בידוד ושום הגבלה, אלא לחכות לבדיקה
הראשונה. אני רוצה לשאול אותך על התו הירוק, אני רוצה שנייה, זה חלק מהדברים שאמרת, אתה רואה בזה מחדלים, אני רואה בזה הישגים, אבל אני רוצה לשאול אותך אינפורמטיבי.
אנשים מתו בגלל זה, מה הישגים?
אנשים, אני לא יודע.
איך אתה יכול לראות בזה הישגים, יריב?
מכיוון שאני רואה בפתיחת שנת הלימודים במועדה הישג, אתם רואים בזה מחדל.
ועכשיו הער עולה.
אתה יודע מה אתה אומר, יריב?
כן.
אתה אומר מה ששר הבריאות אורוביץ אמר. אורוביץ אמר בלחדשות 12 לפני חודש, אני נגד סגר בכל מחיר. והוא צדק, בכל מחיר.
רן, אבל
לא משנה מה המחיר.
ומה
המחיר? אני אגיד לך מה המחיר של הגל הרביעי, ללא שום הגבלות. 1,080 נפטרים קורבנות קורונה חדשים בגל הרביעי. זה, כמעט כולם מהראשון לאוגוסט, בודדים עוד ביולי. זה המחיר. 10,000 מאומתים ביום. כמעט כל יום, זה המחיר, לפחות מותר לדבר על המחיר.
מותר לדבר, רן, מותר לדבר.
זה שאורוביץ יריב חושב שצריך לא לעשות סגר בכל מחיר. אוקיי, לפחות מותר לדבר.
רגע, אבל נראה לי שגם אתה לא...
האם שמעת את אורוביץ אומר משהו על המציר?
רן, נראה לי שגם אתה לא רוצה סגר מלא. אני רוצה לשאול אותך אינפורמטיבית, כי אין לנו עוד הרבה זמן. יש סיפור עם התו הירוק. האם התו הירוק מחייב חיסון שלישי? עכשיו, יש גם דרכונים ירוקים עם אירופה. זאת אומרת, באירופה יכולים להגיע לכאן אנשים שקיבלו רק שני חיסונים, והם ייכנסו למסעדה, אבל בישראל, מי שאין לו חיסון שלישי לא יוכל להיכנס לאותה מסעדה. יש באמת חשיבה מחודשת על נושא התו הירוק והתנאיה שלו של חיסון שלישי, או שהולכים ראש בקיר?
אני לא חושב שיש חשיבה מחודשת. זאת אומרת, אני אגיד רגע עובדתי, לפי המידע שלי, אין חשיבה מחודשת, בעיקר כי אורוביץ, בעיקר, סליחה, כי בנט חושב שצריך להמשיך ככה, אבל אני רק אזכיר שזה לא, שישראלים שעם שתי מנות יכולים להמשיך להיכנס למסעדה, רק הם צריכים לעשות בדיקות. זה כן ניתן להם תו ירוק, נכון? תו ירוק, אתה יכול להיכנס למסעדה אם אתה עושה בדיקה.
התבלבלתי לגמרי.
אנשים לא מחוסנים. אגב, אלה שלא מחוסנים.
בקיצור, שורה תחתונה, הלכו להתחסן, תעזבו אותי מה-FDA ומכל הבלגנים. אומרים לכם להתחסן, תתחסנו. בלי כל המשוגעים האלה שעכשיו המציאו לי את הגלגל.
מה זה משכנע עכשיו, ינון, ממש.
נכון, ולי לא נותנים להתחסן, בגלל שהייתי חולה בקורונה, לא נותנים לי להתחסן. נתנו לי זריקה אחת וזהו. רזניק, אתה יכול לפתור לי את הבעיה הזאת?
אני יכול לנסות בשבילך עד חצי המלכות, אני יכול לנסות.
תודה רבה, תודה, אוהב דקל, שלום, ביי. רן רזניק, ישראל היום, יש כוח גדול על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. יריב, תודה גם לך.
חן חן.
בשעה הבאה אנחנו נפתח אותה עם האמא של הנער שנהרג,
סלש
נרצח על הכביש ביום הכיפורים.
One, two. אתם מאזינים לינון מגל ויריב אופנהיימר.
הנה זה בא.
עכשיו ב-103 FM. לינון מגל ויריב אופנהיימר. 103
FM. 1-2. כן. כל פעם שאני לא אומר 1-2, אנשים שולחים לי וואטסאפים, לא אמרת 1-2. הנה 1-2, קבלו 1-2. למה אתה עם
משתיקו אותי, אתה רואה?
טוב, סוף סוף מישהו משתיק אותך, הגיע הזמן באמת.
Not for long.
בוא, הדמוקרטיה שלנו זה לא כמו אצלכם, אנחנו מי ש... האמת, המשתיקים הגדולים ביותר זה השמאלנים.
הנה, חזרנו.
הגדולים ביותר.
יש לך פה כרטיס אדום? אתה יודע, אחרת אתה לא יכול לקבל פה לעבודה.
פנקס.
פנקס, כן.
טוב, מה רציתי לדבר?
שמע, אני רציתי לדבר איתך עוד מילה על החיסונים.
כן.
ברור היום שיש כאן סיפור גדול, והסיפור הגדול הוא שפייזר מחסנים את ישראל, אנחנו מקבלים בזכות זה את החיסונים מוקדם, הם מקבלים גם מידע עלינו וגם בלעדיות, גם אם זה לא בהסכם דה פקטו. וזאת החלטה משמעותית שיש לה השלכות, אבל זאת החלטה שהתקבלה פה בין היתר בגלל הרצון לקבל את החיסונים מוקדם ולקבל הספקה שוטפת, אנחנו מוכנים גם לתת להם בלעדיות וגם נתונים. אני חושב שראוי לנהל על זה דיון, האם זאת ההחלטה הנכונה או לא, אבל זה דיון ענייני. מה שאני לא אוהב זה שהתייחסו פה לציבור כאל מטומטמים, כאל סתומים. ומי שהציג את הרומן בין ישראל למנכ״ל פייזר, כאיזה אהבה גדולה, כאיזה משהו נטול אינטרסים, היה מי שארגן ראיון איתו לפני הבחירות, הזמינו אותו להדליק משואה ביום העצמאות. גם אתה פה באולפן לפני הבחירות דיברת על הרומן בין בורלה לנתניהו. למה התייחסתם לציבור כמו למטומטמים? למה לא יכלתם להגיד לציבור, תראו, אנחנו ניתן לפייזר מידע, והם יעשו פה בעצם את הניסוי הגדול המשמעותי, אנחנו מרוויחים את החיסונים ראשונים, וכמה שיותר חיסונים, זה המחיר, עלות תועלת. למה לעבוד על הציבור ולדבר איתו על איזה רומנים ועל טלפונים בשלוש בלילה? את זה לא אהבתי. אני מוכן שיהיה דיון, יש דיון שהוא דיון חשוב, האם ישראל צריכה להיות מעבדת הניסויים של פייזר, כי אנחנו מרוויחים בזכות זה את החיסונים, אבל יש לזה גם מינוסים. זה דיון ענייני. לספר לי שנתניהו ובורלה זה רומן, זה להתייחס לציבור כאל מטומטם.
יריב, מה אתה רוצה?
אני רוצה שבנקודה הזאת, אתה תשאל את עצמך, למה ישבת פה בין היתר, ודיברת שטויות במשך שבועות וחודשים, על כך שבזכות נתניהו יש את החיסונים. יש את החיסונים בזכות זה שישראל הסכימה לתנאים של פייזר, שכנראה אף מדינה אחרת לא הסכימה. דרך אגב, גם החיסונים שילנו עליהם יותר.
יריב, אני שוב שואל, מה אתה רוצה? אנחנו המדינה הראשונה שהתחסנה בעולם, שיצא מהדבר הזה, זה שהממששת של בנט הצליחה להחזיר אותנו לתוך הגל הרביעי, זה סיפור אחר, צריך להם מה לעשות, יש דעיכה של החיסון וכאלה. גם הצלחות אתם עכשיו עושים עניינים, מה אתם רוצים למען השם? כל מה שטוב זה רע אצלכם, כל מה שרע זה טוב אצלכם. למה אני צריך להרים את הקול שלי ב-10 ו-7 דקות ולצעוק לעולם? נו באמת!
זה היה מאוד משכנע. אז זה מה שרציתי להגיד לך
על החיסונים. למה דיברת על הרומן? למה? כי נתניהו יצר קשר טוב עם בורלה, והביאו לפה את החיסונים, וכל הקשקשת שאתם מקשקשים, וכל האזויים האלה נגד החיסונים, שיחפשו משוגעים אחרים, ושלא יתחסנו, ויכנסו לבתי חולים. הם לא מתחסנים, ואחרי זה מתים. אתה יודע מה יפה בדבר הזה? שיש פה שכר ועונש מיידי. אתה לא מתחסן, בום, נכנס לבית חולים, במקרה הרע, אתה מת. מה לעשות? אתה רוצה להתחכם? אתה אובר חוכם? אתה יודע יותר טוב מכולם? אתה לא רוצה להתחסן בגלל שמרעילים אותך וכל מיני שטויות?
בוא אני אסביר לך משהו.
מה אתם רוצים? למען השם, מה אתם רוצים? כל דבר יש לכם מה להגיד.
אני אסביר לך משהו.
ברוך השם הביאו חיסונים, ברוך השם היה את בורלה ואת נתניהו שיצרו קשר, עשו את הדבר הזה. גם לא טוב.
אני מאזר.
שרון אלרועי פרייס אמרה לקרן מרציאנו, פה על הרד ניר עם הפייק ניוז הזה. מספיק עם השטויות.
מה היא אמרה, ומה שירד לי אומר זה נכון. תראה, אני מהטיפוסים שהתחסנו גם למה שלא צריך חיסון, אני מאלה שיקחו כדורים נגד כאבים, אני אין לי שום בעיה עם הדבר הזה, להפך, אני בעד ובעניין. אני מסתכל על אלה שלא מתחסנים, וחלק מהם הם חשדנים. למה הם חשדנים? בדיוק בגלל הדברים האלה, בדיוק בגלל שאתה אומר, היה רומן בנתניהו לבוא, לא, תבוא לציבור ותגיד לציבור,
מה הקשר? בגלל שאומרים שהיה רומן בנתניהו לבורלה, אז אנשים לא התחסנו? בגלל שהם אנטי ביבי? לא הבנתי.
בגלל שהסתירו דברים מהציבור, ובגלל שסיפרו
מה הסתירו?
בין היתר את הבלעדיות של פייזר. מה לעשות?
אבל אין בלעדיות, נותנים גם של מודרנה. די, נו בחייך,
כן, ברור. לך תשיג מודרנה, תחזור אליי, תגיד לי איפה השגת. אני באחריך.
תקשיב.
לא, אני רק תבין דבר אחד. אני אומר כך, אני מאוד בעד החיסונים. אני רוצה שגם אלה שהם סקפטיים יותר יתחסנו. השיטות שלך גורמות לך ולי.
איזה שיטות? מה
השיטות? תגידו תודה.
תגיד לי, מה השיטות?
הכל בסדר, למען השם, הכל טוב. זה השיטות שלך, שיטות של השתקה של דיון.
יש רופאים, ממליצים להתחסן, תלך להתחסן, זה הכל, תודה רבה, שלום, אוהב דקל, מה הבעיה?
אני חושב שאני made my point.
מה כל אחד נהיה פה אפידמיולוג?
לא אפידמיולוג,
יש לך בחורה כמו שרון אלרועי פרייס, מוכשרת.
אישה, כן. היא לא בחורה, אישה, נו. כן, דבר, דבר.
מעיין, זה מפריע אם אני אומר בחורה? היא נגדי תמיד, תדע לך.
אתה רואה שאתה, כנראה שכן.
היא לא עונה, היא מסיכה, היא עושה חצי-חצי. יש בחורה כמו שרון אלרועי, אתה יודע מה, אני מחמיא לה שהיא אומרת, שאני אומר שהיא בחורה, שהיא נראית מצודדת לגיל, לא רוצה להגיד לגילה, כבר אסור להגיד לגילה.
אני אתן לו לבד.
לא משנה מה תגיד.
לא, שיסבך את עצמו לבד, אני לא אתעריך.
מסבך את עצמו.
תמשיך, תמשיך, כן.
במלחמת הפוליטיקלי קורקט, אוי, הוא מסבך את עצמו. היא מצוינת. היא קוהרנטית, היא ברורה, היא מדברת לעניין, תקשיבו מה שהיא אומרת, תודה רבה, סוף סוף יש פה אחת מאחראית הבריאות הציבור שהיא רצינית, תודה.
אני ראיתי אותה אתמול, היא מדברת לעניין, היא אומרת דברים, יש לה תשובות לשאלות, והיא מדברת בצורה רצינית ובוגרת לציבור. היא לא מספרת על רומנים בין חברה לבין מדינה, או בין ראש ממשלה למנכ״ל חברה, היא אומרת מה התנאים, איפה אנחנו נמצאים, היא בעד שקיפות לדיונים, שאני חושב שזה דבר מאוד חשוב. היא, דרך אגב, הייתה נגד הבוסטר לגילאים צעירים, והיא בדעת מיעוט פה בעניין הזה, וזה הבעיה שלי לא איתה. הבעיה שלי עם תועמלנים שלוקחו את החיסונים, והפכו מהם לקמפיין, ואני אומר לך שזו אחת הסיבות שאנשים לא התחסנו, כי לא אמרתם להם את האמת, וסיפרתם להם לעשיות שהיו נוחות לכם פוליטית באותה זמן.
טוב, אוקיי. כן. היות שאמרת שדיברתי שטויות, אז אני אגיד לך שאתה מקשקש, אבל בסדר. אחוז. בסדר.
אנחנו פיטים. בדיוק. ראית את הרעיונות של בנט בטלוויזיה, או שאתה נגמל ככה... חסת על עצמך.
ראיתי בחלקם, ראיתי שהוא אמר כששאלו אותו על זה שהוא אמר על פתיחה באש של חיילים, הוראות הפתיחה באש על סינואר, שהם פחדים יותר מסינואר מאשר מהפצר וכל הדבר הזה, והיום מדבר אחרת עם כל ההבטחות שלו שהוא חוזר, אז הוא אמר כשאני נכנס לחדר הזה שהוא החדר החשוב בעולם, נו בסדר,
אתה משיל את הפוליטיקה,
אתה צריך להשיל את הפוליטיקה מאחור, אז אם בשבילו הוראות פתיחה באש זה פוליטיקה, אז זה הרמה שהגענו אליה. אז באותה מידה אני מפקפק בכל מה שהוא אומר, כן, מאימנואל מורנו זכרו לברכה, דרך הוראות פתיחה באש, דרך חן אל אחמר, דרך ארץ ישראל, הבן אדם הזה הוא פורטוניסט, אם הוא אומר על כל הדברים שהוא אמר לפני זה, שהוא משאיר את הפוליטיקה מאחור, הוא צריך להתבייש, פשוט בושה וחרפה, עוד לא היה כדבר הזה בפוליטיקה הישראלית, שבן אדם האפר כל כך הרבה דברים שהוא אמר, הוא דיבר, כך הוא מדבר על הוראות פתיחה באש של חיילים, בושה וחרפה.
תראה, אני אגיד לך, מה אותי מעצבן, שיש כל הזמן פוליטיקאים מהימין, שיושבים ובאופוזיציה מבטיחים, ניכנס בהם, ובכוח, ננצח, ואנחנו יכולים להרוס אותם, וצריך עוד כוח, ועוד כוח, ועוד כוח, ואז כשמגיעים להיות ראשי ממשלה, הם עושים בדיוק את ההפך. היה אחד כזה שאמר, צריך למוטט החמאס, לא מוטט החמאס, שחרר את סינואר, שחרר את שייח יסין, אני חושב שאתה מכיר, אתה יודע על מי אני מדבר, אותו אחד גם לא פינה את חן אל אחמר, ולא עשה עוד הרבה מאוד דברים, כי כשמגיעים להיות ראש ממשלה, מבינים שמה שעזר, בחוץ, זאת לא המציאות בפנים. אז אני אומר לכל אנשי הימין, כולל לבנט, פשוט תפסיקו, כולל אחד דרך אגב, תפסיקו לשקר את הציבור, תפסיקו למכור להם שטויות לפני שאתם נבחרים, ואחר כך לעשות ההפך, כי זה נכון גם לבנט, ובנט לא הראשון ולא האחרון, גם לבגין, גם לנתניהו, גם לאריאל שרון שאמר דין נצרים כדין תל אביב, בין היתר השלום עם מצרים, שהוא הלך על...
הוא אמר לפני זה שהוא לא יעשה שלום עם מצרים?
הוא לא היה מהתומכים של הרעיון של שטחים תמורת שלום לפני. ואני אומר, תפסיקו, תשים לב שזה תמיד קורה בצד שלכם. תמיד אתם מחוץ
לשלטון. לא, רק בזכות בנט עכשיו הגעתם לשלטון.
אנחנו גם בשלטון, היה ברק, היה רבין, היה אולמרט, אבל כשאתם לא בשלטון, אתם מרשים לעצמכם לשטוף את המוח בשנאה, אלימות וכוח, וכשאתם בשלטון, פתאום אתם צריכים לשנות. אז אני אומר, תפסיקו לשטוף את המוח של הציבור קודם, ותתנהגו בצורה שהיא אמיתית, גם לפני שאתם נבחרים.
אז נתניהו לשיטתך התנהג כמו שצריך כשהוא היה בשלטון?
היו דברים, אני מאוד שמח שלא פינה את חן אל אחמר, אני חושב שהוא לא פינה את חן אל אחמר, כי הוא מבין את מה שגם אתה היית מבין אם היית ראש ממשלה, שפינוי כזה אין לו שום ערך פוליטי, ביטחוני, והוא רק נזק, והוא יסבך אותנו עוד יותר באג, ועדיף לא לעשות את זה.
אז אתה משבח את נתניהו.
על זה שהוא לא פינה את חן אל אחמר, בוודאי, אין לי בעיה עם זה.
לא, באופן כללי, אתה אומר שאתה מרוצה מההתנהגות שלו.
אני בז.
אני אגיד לך מה, אני באמת מסכים איתך שמה שבנט עשה פה זה אני גם באז לו.
לא,
אני גם
באז לו. אבל בנט הוא אחד הוא חוליה בשרשרת.
זה באמת מביך. ואתה יודע מה? זה באמת מביך. אני אומר לך אמיתי, זה מביך. בן אדם שאת כל הקריירה שלו עשה על ההצהרות האלה, מחן אל אחמר, דרך ארץ ישראל, דרך הוראות פתיחה באש, דרך מאחזים לספח וכל הדבר הזה, ובסוף בועט בהכל ואומר שצריך להשאיר את הפוליטיקה מאחור, אני אגיד לך, זה מביך, זה מבזה, זה תת רמה, זה פשוט עלוב.
אחד, גם אתה עשית את זה, אתה התנגדת לממשלה בתמיכת ערבים, וברגע שהייתה אופציה כזאת, פתאום היא שהקשבת פה למנסור אבאס והסברת כמה אולי הוא שותף לגיטימי, זאת אומרת שגם אתה פועל על פי האינטרס שלך. והדבר השני, יכול להיות שזה לא הכל אינטרסים, יכול להיות שיש גם מהות, שהאידיאולוגיה שאתה מנסה להטיף אליה פה כל בוקר של כוח ואלימות ושנאה ונלחם בהם ונצח אותם, ריקה מתוכן. וכשהם מגיעים לכיסא רשות הממשלה, כולם מבינים שהעולם קצת יותר מורכב.
יריב, אתה צודק, יכול להיות, אבל כנראה שלא. בסדר, שלום צופית חורי.
שלום רב.
אמא של ברק חורי, זכרו לברכה.
כן.
קודם כל, אנחנו משתתפים בצערכם הנורא, זה אירוע שנפל עליי בצאת יום הכיפורים, שמעתי עליו, וזה פשוט, כן. אני לא יכול לתאר כמה זה מזעזע הסיפור הזה.
כן, נורא והיום, ואני לא מאחלת את זה לאף הורה, ובכלל לאף אחד, זה כאב בלתי נתפס.
לברק יש עוד אחים, נכון?
כן.
כמה?
כן, יש לו אח גדול בכיתה ט' ועוד אחות בכיתה ה'. הם שלושתם בגילאים, הם די צמודים. וגם מאוד מחוברים אחד לשני. וממש יש לנו פה בור גדול שנפער לנו. בדיוק באמצע, בין הגדול לקטנה.
ראיתי קצת פרסומים וסרטונים של ברק.
כן.
ילד מאוד 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 מיוחד.
מאוד מיוחד. זה ילד שהוא לא בזבז דקה מהחיים שלו. דקה. זה כל דקה מנוצלת, כל דקה הופכת לחמש דקות. הוא היה מצייר, ותוך כדי ציור היה שומע בטהובן, ונכנס לאקסטזה מבטהובן. הוא היה מנגן בפסנתר, הוא היה חבר בשתי להקות, בלהקה אחת הוא היה שר, בלהקה שנייה הוא היה קלידן. היה תופר, סורג, שחיין בנבחרת תחרותית, שש פעמים בשבוע, שלוש שעות ביום. שתבין כמה...
מה, כל יום שוחה שלוש שעות?
לא, שוחים שעה ומשהו, ושימון יבש עוד... זה עד ש...
לא, כל יום שאימון שלוש שעות?
כן. כן, אימון יבש.
זאת אומרת, חוץ מזה עושה את כל שאר הדברים שאמרת?
וחוץ מזה, הוא היה, כן, היית צריך לראות, אני מהלהקה הייתי מסיעה אותו לשחייה, אז בעשר דקות של מהלהקה לשחייה, אני רואה אותו מסתכל בטלפון, אומרת לו, על מה אתה מסתכל? זאת אומרת, לא, אני פה קורא את המנואל באלקטרוניקה בשביל הרובוט שלי. זה פשוט, אין דקה מיותרת.
זה משפחתי האירוע הזה, או שזה רק ברק ככה?
מה?
זה משפחתי אצלכם, או שזה רק ברק ככה?
זה, האמת שזה, זה ילד שהוא מאוד מיוחד. זאת אומרת, אין הרבה ילדים שהם כאלה. יש לי, ברוך השם, עוד שני ילדים, גם כן חכמים ונבולים. אבל סקרנות כזאת יוצאת דופן, אני לא פוגשים כל יום.
איפה הוא למד?
בבית ספר פה, ליד הבית, בית ספר אביגור.
איפה אתם גרים?
הם גרים ברמת גן, גם בעלי פה יושב לידי, אז אם תרצה גם לשאול אותו שאלות, אז הוא ישמח גם לדבר.
וואו, אז מה, כי זה פשוט אפשר לתאר, את יודעת, מה אני אגיד לך, זה אפשר לתאר כזה דבר.
כן, אין מילים. עכשיו אנחנו, הפרויקט חייו האחרון, שזה, על זה הוא... עבד ממש יום וליל, זה התחיל הכל מתחרות יזמים צעירים בבית ספר. נתנו לו איזה דף כזה, היה כתוב שם בדף הנחיה ליזמות הצעירה, הוא להוציא איזשהו מוצר, אם זה בגד או משהו כזה, פלסטיק כזה, איזה פטנט קטן כזה, אבל הוא לא, הוא חושב בגדול. הוא אומר, וואי, הנה הזדמנות לעשות המצאה שתשנה את העולם. תמיד הוא אמר לי, אני אמציא המצאה שתשנה את העולם. התחיל לחקור איזה המצאות עוד לא המציאו. ממש, עשה עבודה מאוד רצינית בזה. ואז הוא אמר לי, אני...
אתם עושים עכשיו איזשהו סוג של מיזם, כן.
להנציח את שמו.
כן.
אז אני אספר קצת על זה, ובעלי ירחיב על זה יותר. אז בעצם הוא החליט שהוא עושה רובוט, קבאי אוטומטי, שיאתר שריפות, ופשוט ייכנס לתוך השריפה ויחבא אותה, וגם יוכל להציל חיי אדם. אם זה כאלה שנמצאים בתוך השריפה, ואם זה קבעים שלא צריכים להיכנס בכלל לשריפה. הוא עבד בלי שום רקע ובלי שום ידע קודם ברובוטיקה ובאלקטרוניקה, הוא פשוט ישב וחקר לבד ולמד את הנושא והזמין חלקים וניסוי ותהייה.
אז מה זה המיזם שאתם עושים?
כן, אז הנה, זה בא לי ירחיב.
הלו.
שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שמך?
שמי איציק.
כן, איציק, אנחנו משתתפים בצערכם הגדול.
תודה רבה, רק שנייה אחת. כן. אז מה אתם רוצים לשמוע?
המיזם.
המיזם.
המיזם, אז ככה, אנחנו... הרובוט שברק בעצם כבר עובד עליו יותר משנה, תוך כדי ניסוי ותהייה, לא הושלם על ידו. זה פרויקט מורכב, צריך גם ידע. אנחנו רוצים להשלים אותו, להשלים את, 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 את הרובוט הזה, שיעבוד, ויהיה גם אף טיפוס למכשירים בפועל, שבאמת ישמשו את, את החברה.
רובוט, רובוט שמחבא שריפות על ידי שימוש רובוט, באנרגיה סולארית, נכון? זה מה שראיתי?
נכון, רובוט. הרובוט שיש לו כמה דברים, קודם כל הוא נועד, מטרה שלו, לאתר שריפה מרחוק או מקרוב, יש לו גלאים, הוא ניגש לשריפה, מתקרב, גם צריך מנגנון שהוא לוקח אותו לשם, יש לו גלאים שמגלים גם חום, גם אור וגז, הוא מתקרב, ויש לו מכלים עם חומרים מעכבי בעירה,
אז מה, זה מכרז? כאילו המיזם עצמו מה הוא? כלומר, זה סוג של...
גיוס המונים.
זה גיוס המונים, מה זה?
כן, אז באמת התרגום הפועל אומר שבעצם אנחנו עשינו עכשיו, פתחנו דף של גיוס המונים באתר שנקרא GiveBack.
אוקיי.
ששם אנחנו צריכים כל עזרה כספית שתהיה לנו לצורך, בעצם אנחנו צריכים לקחת סיוע חיצוני, מקצועי, בשביל להשלים את הפרויקט הזה, ובכל זאת נושא...
אתם רוצים להגשים את החלום.
כן, ולהשלים את הפרויקט, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו רוצים גם להשתמש במוצר הזה, בדבר הזה, אחרי שיושלם, כדי לאפשר לבני נוער וילדים ללמוד את התחום הזה של הרובוטיקה, של הטכנולוגיה, כי בעצם כשברק רצה לבנות את הדבר הזה, לא היה לו מקורות ידע. הכל זה למהנדסים.
מדהים.
ולטכנאים, והוא עשה הכל דרך היוטיוב, הוא ניסה למצוא שם, היה מזמין רכיבים אלקטרוניקה מחבר. לא מצליח, הוא אומר לי, אבא, אני קונה רכיבים אחרים. אמרתי לו, אתה מכיר את זה? אמרתי לו, לא, אני בודק ואני מזמין. היה מלחים בעצמו, היה לו מלחים בחדר. זה פשוט מדהים. אז גם משתמש בזה, גם לצורך המוצר עצמו, וגם לשמש כמקור ידע ללימוד.
אז איך תורמים?
אז נכנסים לאתר גיבבק, שזה... זה בעצם אתר למימון המונים.
כן.
יש שם, איך שנכנסים שם רואים את השם של הפרויקט שנקרא הרובוט של ברק חורי, הרובוט של ברק חורי זל, זה ישר קופץ עכשיו, זה שם פרויקט מאוד בולט, הוא כבר גייס קצת כסף, ושם תורמים, כמו שתורמים לפרויקט של מימון המונים, ואנחנו ניקח את זה משם ונקשים את המשאלה הזאת שלו.
אני רואה שאתם ממש באופן מיידי, תגיד לי אם אני מתאר נכון, מנסים לתעל את הכאב למקומות פרודוקטיביים ופחות לכעס, או שאני טועה?
אני שומע אותך קצת חדש, אתה יכול קצת לדבר יותר חזק?
אני מתרשם שאתם את הכאב הנורא שלכם לוקחים למקומות מעשיים, פרודוקטיביים, יעילים, ומנסים להתרחק מהכעס?
אני לא, אנחנו לא באזור הכעס עכשיו, אני לא נכנס לתחום הזה עכשיו, אנחנו רוצים להתמקד, גם לשמור את המורשת של ברק, שזה מה שהוא רצה, זה דבר שהוא רצה, הוא רצה לתרום לחברה, אמר אני אעשה משהו גדול, לטובת כולם, אז גם להגשים את זה, וגם שילמדו מזה, אחרים יוכלו ללמוד מזה תוארת, הכעס, תשמע, אני לא נכנס בזה, אנחנו לא שם, אנחנו לא באזורים האלה, אנחנו רוצים לעשות את זה למטרה טובה, כי זו המטרה שהוא רצה, זה בער בדמו.
אבל עדיין יש סכנה על הכבישים ביום הכיפורים.
תראה, אנחנו כמובן נרצה ושימצאו את הדין עם הנהג, עם הנהג, שיבדקו, יחקרו וימצאו את הדין. אטו, אין פה בכלל חולק. That's it, אנחנו עוד פעם, אנחנו עכשיו, זה המטרה שלנו עכשיו, עכשיו אנחנו רוצים להתמקד בפרויקט הזה, שהוא פרויקט שרוצה להציל חיים. Okay. ואגב, אתה שאלת איפה אפשר למצוא את הפרויקט, אז גם אם מקלידים בגוגל, הקבאי האוטומטי של ברק חורי, או הרובוט של ברק חורי, זל, אתה מגיע לעמוד הזה באתר המימון.
צופית ואיציק, אתם מתארים ילד מיוחד ויוצא דופן, אתם מורים מיוחדים ויוצאים דופן.
לא שמעתי אותך.
אני אומר, אתם מורים מיוחדים ויוצאים דופן, ואנחנו מחזקים אתכם מפה.
תודה רבה, איציק. תודה רבה על הדברים. תהיו חזקים. תודה.
תודה רבה לכם. תודה.
אז אולי, תראה, המשפחה מאוד מתרחקת עכשיו מהאסון שלהם ברמת הכעס, וכי אולי, אתה יודע, לפעמים זה מפחיד להוציא איזה כזאת כמות של כעס, אז אולי נדבר ברמה הזאת עם מישהו יכול להתבונן קצת מבחוץ, עם קרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה קיבלת את הידיעה הזאת, מתי?
7:00 בבוקר, ביום, באמצע יום הכיפורים. הודעת וואטסאפ מהאימא.
וואטסאפ מהאימא?
כן, וואטסאפ מהאימא, שבצורה מאוד... לפחות בוואטסאפ זה היה נראה מאוד מכובד ומאוד שקול, אבל מאוד כואב. אנחנו זקוקים לעזרה, לתמיכה, אנחנו והילדים, קרה לנו אסון. אני כמובן קיוויתי שהאסון הזה הוא הדבר האחרון, שזה אובדן חיים, אלא לפעמים תושבים גם מגדירים אסון דברים אחרים. אבל שאלתי מיד מה קרה. היא אמרה, בננו נהרג בתאונת דרכים, וזה כמובן דבר ש... מכה אותך באלם, כי איש ציבור אתה לצערנו מתרגל לקבל בשורות קשות, אבל תמיד דרך מתווך. עד היום לא יצא לי לקבל את הבשורה המרה הזו מהאם עצמה או מאב, מאחד ההורים.
אתה הכרת אותם קודם?
לא, לא. לא, לא הכרתי, לא הכרתי. אבל אתה באותו רגע מרגיש חיבור מיידי, וכמובן הבנתי שזה כבר לא להתכתבות וואטסאפ, ועברנו לשיחה טלפונית גם עם האב וגם עם האם, והבטחתי להם שאני אישית אגיע מיד בצאת הצום, ותוך כדי כבר התחלנו לפעול אגף החינוך, האגף לשירות פסיכולוגי של העירייה, וגם אגף התפעול במובנים שונים. אגף התפעול סייע לסידורי הקבורה מיד בצאת החג, נסע עם האב,
אז אתה מרגיש איזושהי אחריות, תראה, אם ההורים ראית, הם לא רוצים להיכנס למקומות האלה, אבל אתה כראש הרשות, אתה מרגיש אחריות למנוע אירועים כאלה בעתיד?
בהחלט. אני קראתי קריאה מאוד ברורה שיש צורך להערכתי בשינוי חקיקה. שינוי חקיקה שידבר על החמרה דרמטית, אפילו דרקונית. מדובר ביום אחד בשנה, שהוא הופך להיות מלכודת מוות לילדים שלנו. כי זה לא מקרה אחד פעם בעשור או שני עשורים. אנחנו כבר בקצב של ילד, ילדה, בכל יום כיפור בשלוש שנים האחרונות.
אז מה לדעתך צריך לעשות? איזו חקיקה?
קודם כל, את כבישי ישראל ביום הכיפורים, רק לרכבי חירום, או לאנשי כוחות חירום, וכמובן רפואה, או כל מי שבתוקף תפקידו פועל ביום הכיפורים.
אתה יודע שזה מאוד בעייתי, אם יש למישהו, לא יודע, הורה חולה, או אפילו האירוע שתיארת עכשיו, ניחום אבלים מיידי.
אישה בהיריון שצריכה לקורת הלדת, או לא יהודים.
לא, אז אני אראה, ברור, זה חירום, זה ברור.
לא, אבל הקריטריונים של חירום פה הם מאוד מאוד בעייתיים.
לא, הקריטריונים של חירום זה מי שנוסע כמובן לבית חולים, נוסע לדברים כאלה, אבל אחד שעוד נוסע לחבר, או חוזר הביתה מבילוי של היום לפני כן, ואנחנו רואים פשוט את התוצאה. עכשיו, מה זה משרת בסוף? עכשיו, בסוף, אין בעיה. בחרת על זה, אני לא אומר שהכנס על זה יהיה דרקוני. קריאה וכנס רגיל. אבל אם מישהו גם בוחר לנסוע ביום כיפורים, ולא למטרת חירום, ונוסע במהירות מופרזת, או לא עוצר באדום, או לא עוצר בעצור, ונתפס על כך שאנחנו יודעים שכוחות השיטור הם לא רבים בתקופה הזו, אבל באמצעי אלקטרוני או באמצעי אחר, ישלם על זה מחיר, שהוא מבחינתו יהיה בלתי נסבל. ויגרום לו לפחות, אם אתה יוצא ביום הזה, לנסוע בזהירות כפולה. אני אומר לך שאני נסעתי ב-7:24, שזה בדיוק יצא הצום. נסעתי בחצי מהמהירות המותרת. אתה יודע, יש עוד הילדים והילדות שחוזרים הביתה ברגעים האחרונים. נסעתי כמו בטסט. אני נהג ותיק, כן? כי כך צריך לנהוג ביום הכיפורים. אחרת אנחנו מסכנים את החיים של הילדים וילדות שלנו. עכשיו לא חבל, תראה, ברק חורי, זה הכל ילד עולם ומלואו. אבל פה לא רק ביום שישי קברנו חיים, קברנו ילד שהגדירו אותו האנשי החינוך שאני דיבר אותם, לאונרדו דה וינצ'י. ברוך כישרונות, ילד שכל היום רק חולם ויוצר ומנסה לחדש ומנסה לעזור ולסייע, ולא רק עושה לעצמו, אלא גם ראייה קהילתית וראייה חברתית בתוך בית הספר, בתוך מוסדות, בקבוצות הספורט שהוא פעל, וזה כל כך כל כך חבל, זה כל כך כל כך לא רק שהחיים של המשפחה נהרסו. אני באותו יום
הייתי במה. אז אתה אומר להגדיל מאוד את הכנסות ביום הכיפורים.
נכון, שתהיה, שמי שבאמת, רק באמת מי שחייב. אני לא מדבר עכשיו מבחינה דתית. לא מחבל לדבר על אכיפה דתית. אנחנו לא בני ברק. זה לא מהמקום הזה. אבל מתוך באמת, וגם לשקול דרך אגב, האם נכון והאם אפשר להרחיק את האופניים ביום הכיפורים מהכבישים, בוא נגיד, הארציים. ואני לא יודע אם זה אפשרי גם מבחינה, אתה יודע, מבחינה מעשית. אבל אחרת אנחנו מייצרים, מה שנקרא, מלכודת מוות. עכשיו תראה, ברק, כמו שהוסבר לי גם האנשים שהכירו אותו, אגב לי יצא לפגוש אותו לא לפני מספר חודשים בתחרות האקתון של חדשנות שערכנו לתלמידים, והוא גם ניצח. רק שראיתי את התמונה אז זיהיתי שמדובר באותו ילד.
וואלה.
אבל כן, הוא היה ילד מאוד מוכשר, ילד מאוד מוכשר, הוא היה חלק מקבוצה שזכתה, כן, אבל ילד מאוד שמאוד בלט והיה מאוד מוכשר. אבל אני אומר שאנחנו כן צריכים ללכת לכיוון הזה.
אבל תשים לב באמת שבאירועים האחרונים שאני זוכר לפחות, זה נהגים פושעים, זה פושיקור, שם זה היה סוחר סמים, לפני איזה שנה, שנתיים בדרך נמיר, לא זוכר אם זה היה לפני שנה או
שנתיים.
שנתיים. גם איזה סוחר סמים, שאני לא יודע מי הזמין קוקאין ביום כיפורים, אני לא יודע אם תפסו את האנשים האלה שעל הידיים שלהם, על האף שלהם, זה הרצח הזה הנורא. אז זה כל מיני מטורפים, מה אני אגיד לך, שואלים פה...
זה נכון, אבל גם שיקור, אנחנו רואים את זה כלפי כל עבריין. הרי גם פושע קרימינל שהוא סוחר סמים או לא יודע חלילה רוצח או אנס, עדיין יש אנישה שאמורה גם להרתיע. נכון שאין הרתעה של 100%, אבל אם נרתיע אחד מי שאילולי ההרתעה זה היה נגמר באסון, עשינו את שלנו. עכשיו מה המחיר? מה המחיר ממול? זה השאלה תמיד, מה המחיר שהציבור משלם? ואם אנחנו שוקלים את המחיר אל מול המחיר שאנחנו משלמים היום, לדעתי המאזן מכריע לטובה. אבל זה, בשביל זה יש מחוקקים. כן. יש משרד המשפטים, יש משרד התחבורה, יש רלבד, שכל אלה יתכנסו בכנסת, יש חברי כנסת, ישמעו את כל הצדדים, יביאו את הנתונים. אני כן חושב שנכון לבחון שינוי חקיקה.
אוקיי.
כמובן, הכל גם כמובן צריך להיות גם הסברה והכל ועם הילדים. אבל ברק היה ילד מאוד זהיר, נסע עם קסדה, הרכיב נצנצים על האופניים, הכין מפה מראש, נעזר באישה מבוגרת שאולי החייב, הוא ראה שהוא קצת, הוא עצר, הוא פנה בנימוס, ביקש עזרה, כלומר זה ילד, כלומר אחי מה שנקרא, לפי הספר כמו שאומרים, הוא איבד את חייו.
כרמל שאמה כהן, ראש עיריית רמת גן, תודה שדיברת איתנו.
כל טוב לכם.
פרסומות בבקשה.
שלום יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, זה דמרי או דמרי?
לא שומעים, עכשיו שומעים.
שומעים אותי?
לא, לדעתי.
בואי, תפתחי לי את המיקרופון. או, יופי, תודה. יוחם דמרי, שלום.
דמרי.
שלום, דמרי, כן.
דמרי.
שלום וברכה.
לא, הוא מתקן אותי, אתה מבין? אתה מבין? הוא מתקן אותי כל דבר.
הגענו לזמנים טובים.
לא, אבל הוא טועה כל הזמן, זה מה שכואב לי. מה נשמע, יוחאי?
בפדר גמור, ברוך השם.
תשמע, יצאנו מהשבת, ראינו סרטון, נדמה לי 12 שניות, של חייל דוחף מפגין שמאל, זורק אותו כמו שק תפוחי אדמה על הרצפה, נראה קצת אלים כזה, אתה יודע, לא נעים ליפול ככה על הרצפה, ופה כל ה... כולם קפצו וכאלה.
כן, מפגין בבית חולים, אמור לעבור ניתוח השבוע, בארובת העין, חטף מכה רצינית. זה לא נראה קצת אלים, זה אלים. אבל מה יש מאחורי הסיפור הזה?
תראו חברים, כן. אני חושב שמי שיכנס לחדר ניתוח ויראה ב-12 שניות אדם עם סכין ביד וידיו מגועלות בדם ויקרא לו רוצח, זה נשמע מאוד אלים. וזה בעצם אותו דבר למה שאנחנו מכירים ורואים שמה שהיה אתמול. צריך לזכור את ההיסטוריה ולראות רגע אחד במבט קצת יותר רחב. מדובר על התנחלות פלסטינית בלתי חוקית בעליל שיושבת בתוך שטח אש, שנבנתה ללא שום היתר, לא מדובר פה על כפר אלא על בית שנהרץ, וכתוצאה מזה הגיעו מפגינים, אנרכיסטים, שמגיעים אגב כל שבוע. עכשיו, זכות ההפגנה במדינת ישראל זה מצוין, שיפגינו איפה שהם רוצים, אבל שלא יגרמו למצב שבו יש יישוב נצור. היישוב אביגיל היה נצור במשך דקות ארוכות, מכיוון שהם עלו על כביש הגישה לאביגיל, ולאחר שהמשטרה והצבא הגיעו למקום, וביקשו מהם יפה, רק שנייה אחת, ביקשו מהם יפה להתפנות, והם לא התפנו, וביקשו והוציאו שטח צבאי סגור, וגם זה לא עזר. אז לא הייתה אלא ברירה, לא מדובר פה באנשים שהיו מוכנים לשמוע לכללי הנימוס, ולהשתמש בקצת יותר כוח.
יוחאי, שאמרת יישוב שהוקם שלא כחוק, חשבתי שאתה מדבר על אביגיל, כי זה מאחר שהוקם באופן לא חוקי.
אביגיל, אני רוצה רק לומר לך שאביגיל, על פי מדינת ישראל, וככה גם נטען בבגץ, אביגיל זה יישוב שנמצא בתהליך הסדרה.
יפה, כלומר אין לו אישורים עכשיו, אז זה לא חוקי.
אתה יודע,
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אתה מבלבל או שאתה מטעה. יש הבדל בין יישוב שנמצא בתהליך הסדרה, גם הקם טוואני הוא יישוב לא חוקי. תסכים איתי. עכשיו, מה בטוואני באה המדינה, אמרה אני רוצה להסדיר אותו, קבעה לו תחום שיפוט, קבעה לו טאבה, שנמצא בתהליכי הסדרה. כל האנרכיסטים האלה שאתה מדבר עליהם מגיעים מתוך טוואני. עכשיו, הבן אדם הזה, במקום לבנות בתוך טוואני, הוא החליט לבנות מחוץ לטוואני בתוך שטח אש, אז כשבונים בתוך טוואני בלי אישורים, אף אחד לא הורס, הכל בסדר, יש סטטוס קוו. כשבונים באביגיל, הכל בסדר, אף אחד לא הורס. אבל כשעובדים מחוץ לגבולות, גם של טוואני וגם של אביגיל, הורסים גם באביגיל והורסים גם לאותו חמילי.
טוב, בוא נשמע, שלום חבר הכנסת מוסי רז שמצטרף אלינו.
שלום, שלום זה אנחנו, אנחנו אפילו לוחמים לשלום.
כן, שלום, אצלכם השלום בדרך כלל מסתיים באוטובוסים מתפוצצים ובתי קפה, אבל בסדר, נוותר על זה כרגע. תגיד לי משהו, מה אתה אומר על הסרטון הזה של החייל והמפגין וה...
היית שם, נכון מוסי?
אני לא צריך להגיד על הסרטון, אני הייתי שם וראיתי אנשים שהביאו במחלית מים, ניסו להביא מחלית מים לטרקטור שנסע על הכביש, צעדו לצידי הכביש, פתאום בא הצבא, חסם את הכביש, נאמרו פה כל מיני דברים, אני הייתי שם ולא שמעתי אף אחד מהדברים האלה, הצבא חסם את הכביש ומיד החל לזרוק רימוני גז, ניגשתי לאחר שנשמתי הרבה גז וטיפה נרגעתי מזה, ניגשתי לאותו סמגד, ואמרתי לו, תגיד, מה הבעיה? הוא בעצם הסכים איתי שהמים יועברו בתנאי שה... פעילים יפנו את הכביש, אגב הם לא היו על הכביש, אמרתי לו שאין בעיה, ומיד לאחר שאמרתי לו את הדבר הזה הוא קיבל טלפון, אינני יודע אם הוא דיבר, סגן אלוף במילואים טולי פלין שמע שנאמר תעצרו חמישה ותגידו שהם תקפו, ואז אותו סמגד התחיל להשתולל, להקות אנשים בצורה אלימה ביותר, מספר חיילים זרקו מספר אדיר של רימוני גז, נדמה לי שנזרקו יותר רימוני גז ממספר המפגינים שהיו שם, לפחות
מה זאת אומרת, הפעילי שמאל לא חסמו את הכביש?
לא חסמו את הכביש, נקודה. גם אם דובר צהל שיושב בתל אביב אומר, מוציא הודעה אחרת על סמך איזשהו סמגד מכה שמוסר לו את ההודעה האחרת הזו. מי שחסם את הכביש אגב זה הצבא. הוא בא עם אמבולנס צבאי ואחרי זה עם ג'יפים וחסם את הכביש.
אנחנו
לא חסמנו את הכביש, לא כל שכן, שמעתי קודם, אני לא יודע מי הדובר, שנאמר לנו לפנות את הכביש, אז למה זה לא נאמר לי? אם אני דיברתי עם הסמגד על העברה של המים, והוא אמר תלכו אחורה לכביש הראשי.
מוסי, הדובר זה יוחאי דמרי, ראש המועצה האזורית הר חברון, אני רוצה לשאול אותך יוחאי.
איפה הוא יודע מה הוא היה שם? יוחאי. תגיד לי, אתה מראיין אותי על מה שקרה בירח אתמול, מאיפה הוא יודע מה שהוא היה שם? מה זה הסיפורי סבתא שהוא מספר? אני לא מבין למה תראיינים אותו, תראיינו אותו על המועצה האזורית שלו, הוא יודע מה היה שם? כל מה שהוא אמר, איננו אמת. הוא לא שהוא רוצה לשקר, הוא פשוט לא יודע, הוא לא היה שם.
התושבים שלי היו שם. נמצאים שם.
התושבים שלך היו שם, איזה תושבים היו שם?
ואני חי כאן דרך קבע.
אדוני, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה מחפש סיפורי הגדול.
אני חי כאן דרך קבע מדי שבוע, אתם מגיעים בצורה...
אני לא מגיע מדי שבוע,
אתם מגיעים מדי שבוע לעשות את הפרובוקציות. מוסי, לא יעזור שום דבר.
תגיד, יוחאי, להביא מים לאנשים זה פרובוקציה?
אתה הלכת לפני כשבועיים ללוות ילדים, נכון,
לבית ספר אחר, למרות שהצבא אמר לך ובגץ קבע שאין שם ליווי אחר, השתמשת בכוח שלך כחבר כנפת והתפבו אליך עוד מספר אנשים.
מה? אתה אומר שאסור לי ללכת ליד ילדים? באמת?
אני אומר שקבע בגץ שהליווי שם יעשה ללא שום אזרחים. זה מה שאני טוען, תבדוק אותי.
אני לא מכיר את הקביעה הזו.
אז מאה אחוז, לכן אני אומר, אני נמצא שם.
אני נמצא שם. בואו נדבר על העניין עצמו.
רגע, אחד אחד, שנייה. שנייה, מוסי,
יש פה פרובוקציות שמבחינתי, כשיש בתי ספר מסביב, בכל המקומות, וזה המקום היחיד, מכיוון שבג"ץ קבע לפני 11 שנה, קביעה שהייתה נכונה לאב לפני 11 שנה, אבל היום ממשיכים עם אותה אמירה שכי לכאורה יש איזושהי סכנה לילדים. לא מיני, לא מקצתי, הרשות הפלסטינית מסיעה את הילדים ממקום למקום, יכולה להפיע גם את המקום הזה, אין שום בעיה, יש בתי ספר בכל חווה, בכל מאחז לא חוקי פלסטיני, יש בתי ספר ריקים, של פלסטינים שנמצאים שם באזור, באזור מסביב יש כ-10 בתי ספר שיכולים ללכת לשם עם מסעות של הרשות הפלסטינית.
תן למוסי לענות, בבקשה.
ואנחנו כאן רוצים לייצר איזשהו נרטיב של ילדים מסכנים, שיש פה לכאורה אנשים אלימים, אבל האלימות לא מגיעה מכאן, האלימות מגיעה מהפלסטינים, מי שגונב לנו את המים, מי שחופם לנו כבישים, מי שמגיע במקום של 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 של, של, של להרוס לנו את החיים. תרתי משמע, זה לא היהודים, היהודים נמצאים פה כבר עשרות שנים.
מוסי, בבקשה.
ומי שנמצא
שנייה,
שם,
אנשים
שהגיעו לאזור הזה לפני מספר שנים בלבד, כולל חמימי הזה, שבנה בעצם את ביתו בתוך שטח אש, באדמות
דמרי,
מדינה, ללא שום היתר, ללא שום
אישור,
ורק בסך הכל בסדר.
אוקיי. מוסי.
כאמור, כל הדברים שנאמרו אינם אמת, נאמרו על ידי אדם שלא היה שם ולא ראה. אני הייתי שם, ראיתי, נשמתי את הגז.
מה, סתם אלימות הייתה של החיילים?
ניהלתי דין וחשבון. אגב, אתה אומר החיילים, רוב החיילים שם התנהלו בצורה אדיבה והגיונית, היו כמה שטיפה הפריזו ברימוני גז. מדובר על קצין אחד, שאני לא יודע בדיוק מה עבר לו בראש, ודחף בפרעות. ראיתם אולי סרטון אחד, אבל הוא דחף בפרעות עשרות מפגינים, הוא דחף את היועץ שלי בפרעות, הוא דחף את א' בן 66, פצע אותו בפניו, הוא נפגע בערובת העין, שתי נשים שם נשברו להן האצבעות, זה הכל אותו בן אדם. שאני הרגשתי שהחיילים שלו נגאלים מההתנהגות שלו, וכל בן אדם במדינת ישראל, ימני או שמאלי, מתנחל או שוחר שלום, צריך להיגאל מההתנהגות של אדם
כזה
שביזה את הצבא ואת המדים שהוא לובש.
טוב, פניתם לגנץ.
פנינו לגנץ, אני חושב שגנץ, אני באמת לא יודע מה קורה איתו, האם הוא מודע למה שקורה בשטח, לזה שהוא מאבד שליטה לפעמים. ושוב אני רוצה להגיד, זה לא שכל החיילים הם כאלה, החיילים פשוט נגלו מהסמגד הזה.
טוב.
וגם המתנחלים שהוא מגן עליהם כביכול צריכים להיגאל ממנו, כי ההתנהגות כזו, התנהגות שלא יכולה להיות, צריך לטפל בה.
טוב, חבר הכנסת מוסי רז ממרץ, ויוחאי דמרי ראש המועצה האזורית הר חברון, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה לשניכם, אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך יש לנו חדשה מרישה מתחום הבידור, בסדר?
לא רק בידור, זה הרבה יותר גדול מדיבור.
סליחה, זה הרבה יותר גדול מתחום הבידור, סליחה. בואו כן, בואו נשמע פרסומות.
חדשות מתחום הבידור.
טוב, קודם כל, חיים משה כותב לי, זה לא החיים משה הוא לדעתי, תספר לי יריב שבמו ידיי חיסנתי מאות אם לא אלפי אנשים עם החיסון של מודרנה, אבל זה כולה עובדות, אז את מי זה מעניין? אז תתחיל להתעדכן בעובדות.
מאות זה לא אלפים?
ואלפים.
בוא נראה, אנחנו...
זה בן אדם אחד.
בסדר, בוא, יש נתונים, אני לא מדבר באוויר. הנתונים הם שאתה יכול להשיג רק פייזר.
בסדר. אתה מבין, העיקר אתם עם הפייק ניוז שלכם, ששרון אלרועי צריכה להתעצבן. טוב, בכל מקרה, תקשיב, שרית חדד יצא מהארון.
אתה מופתע, אתה עושה פרצוף מופתע.
א', אני מופתע, ב', אני חושב שהחלטות כאלה צריך לקחת בכובד ראש ולהתלבט בהם איזה קצת זמן. חבל שהיא עושה את זה בצורה כל כך נמרת.
זאת אומרת, זה אימפולסיבי היה.
אימפולסיבי, אתה מבין? בכל זאת להתלבט איזה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, עשר, עשרים, כמה זה...
תשמע, אתה ציני, אבל המציאות היא הרבה יותר מורכבת, וגם מישהו שחושבים, וזה מין דבר שנאמר, שלא נאמר אבל קיים, עדיין יש משמעות להחלטה הזאת, משמעות אישית ומקצועית. ושפו, מה אני אגיד לך?
יוצא שיר לא... חדש בעניין.
כן, זה לא רק לצאת מהארון, זה לצאת מהארון עם שיר, לחשוף את בת הזוג שלה, קליפ.
אהבה כמו שלנו, נוגעת רק פעם אחת בחיים, בחיים כמו שלנו. זה קשה להחזיק פה ביחד שנים, היא עושה לנו רעש ואז מלטפת כמו הגלים. היא יודעת לגעת ועד שהגעת לא נגעו בי שנים כמו שבי נגעת. את מה שבפנים לא יסבירו גם אלף שירים. איך שאתה באת כל רגע איתך מנצח הכל בחיים.
אישה רב אבל בלשון זכר או שלא הבנתי פה את הקטע?
שרה לאישה.
לא, היא אמרה לגעת.
אהבה כמו שלנו נותנת ללב להרגיש באמת, לאהוב בכל רגע, לטחות את הנצח מבלי לפחד. היא עושה לנו שקט, לפעמים גם צועקת, בסוף זה נעים. היא יודעת לגעת ועד שהגעת לא נגעו בי שנים.
שמעת? אם רואה נגעת
שבי נגעת את מה שבפנים לא יסביר.
אתה בקליפ עם בת הזוג שלה, אז
שאתה באת כל רגע איתך.
טוב, שאיך אומרים, בהצלחה ובאהבה וכל טוב. בכל מקרה אנחנו שמחים בשמחתה של שריטוש, לא?
לא יודע, תשאל את גופשטיין, האליל שלך, מעניין מה הוא חושב על זה.
לא, הוא לא
אליל. אהבה כמו שלנו קוראים
להשאיר את זה. אלוהים יש לי רק אחד.
האליל, לא האלוהים.
זה לא כמו אצלכם.
אליל.
תודה לשרה פלסנר ורבי אבדר שערכו והפיקו, מעיין לויטין ואבישג אליסף שוסטר, דוד זבולוני, אופרי גלייכמן ורון שעין. תודה לכולכם שהייתם יד ועזר בתוכנית. תודה יריב אופנהיימר, שיהיה לך חג שמח.
גם לך, איזה שבוע ארוך זה היה,
יאללה, ביי.
ביי.
מיד ב-103 FM, אראל סגל, וב-12 זהבי עצבני עם נתן זהבי. 103 FM.